שיעור לילה, פסח ב', חלק ב' של שיעור פסח,
אותה התחלה, אבל זה רק חיברתי ביניהם.
לא, אני לא חושב שאתה לראות.
מילה.
לא, באחד הניקודים.
עבדו עליה.
אמרתי, אולי גם עבדו עליי, אבל לא. אולי גם עבדו עליך.
טוב,
יש דפים שחזרו?
כן, כולם.
בוקר, תודה רבה. בוקר, תודה רבה. עשיתם את זה. עשיתם את זה.
לא, לא. לא, לא, אתה. אני אשיתה עוד אחד.
יש לי אחד עוד אחד בשביל.
זה עודה. כל אחד אחד, כל אחד אחד. בחינם תיקח, בחינם תיקח.
זה לא בחינם.
אל תשאל
שאלות.
אל תשאל שאלות. אל תגיד.
למה?
לא משלמים.
לא משלמים? לא תשלם. אתה יודע מה? עדיף לך משלמת.
לא.
יותר זול.
לא רוצה.
יותר זול. הייתי לפער. Alors, ça, tu me fais? Bon, alors, tiens, là, je prends ça déjà pour toi. Ok. On va pas rester.
כמה אנשים אתה יודע?
סבריל.
תביא קפה לילד.
רגע.
להיות עקבי. טוב, אני רוצה שמשום יחוד קודשה בריחוד שתמצא. דחילו ורחימו ורחימו ודחילו לחדה. אותיות יוצא ואותיות ורחתי לחדה שרים לשם כל ישראל. אנחנו באים להמשיך את הלימוד שלנו בענייני פסח בתורת הסוד, בעזרת השם, שנעשה נחת רוח ליוצרנו ונחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה.
אמן.
אנחנו נתחיל אתם זוכרים, אני רק רוצה חזרה שכל החטאים היו החטאים שבאו מאדם הראשון, לכן זה נקרא רבה רעת האדם בארץ, רעתו של אדם הראשון. והקדוש ברוך הוא מתבטא בצורה כזאת שנחייתו של האדם אשר ברא, ואחרי זה החטא הזה ממשיך וחוזר. זה בעצם כל הניצוצות קרי שיצאו מאדם הראשון ב-130 שנים שפרש מחווה. והסברנו שכל הדורות הבאים באים לתקן את הפגם הזה. התחלנו לדבר על הקטנות, קטנות א', זאת אומרת שהשלוש כלולים בשלוש בתוך הבטן של האימא העליונה. דיברנו על המושג של גלות, שזה בעצם זה, המושג של הגלות, שזה בעצם שלב של חיצוניות, כשהפנימיות מעדרת והגלות מופיעה ודומיננטית. עברנו דרך הצליה של קורבן הפסח, שאמרנו שהצורה של הצליה שלו היא גם כן ראשו בין קרעיו וקרבו, זאת אומרת שזה גם כן המצב של הקטנות. ובכלל דיברנו שזה שם אלוהים, כל העניין של הקטנות, זאת אומרת שהאותיות מם וה לא מגלים את הכוח שלהם בתוך שם אלוהים, ולכן רק אותיות אלי נשארות משם אלוהים. הסברנו שאין זיווג אלא מצב של אחור, כלומר פנים באחור, לכתך אחראי במדבר וארץ לא זרוע, ולכן אין הזרעה, אין זיווג, אין הולדה, אלא שהמצב הוא אחור באחור. אנחנו נתחיל מהקטע של גלות מצרים, היא איפה גלות הדעת. כלומר, ניתוק בין קומת המוחים לבין קומת המידות. כן, הרעיון פשוט, יש אידאות, קשה ליישם אותן, יש רעיונות עליונים וקשה להוריד אותם אל המעשה, יש תמיד פער בין הרצוי לבין מה שמופיע במציאות, כך ששום רעיון אינו יוצא לפועל בגלל הפרעתו של פרעה, אותיות הפרעה, פרעה. זאת אומרת שיש לנו בעצם כוח שלילי שאוחז בצוואר ולא נותן לקומה הרעיונית, המחשבתית, הנשמתית של המוחין להופיע במידות, בחלק התחתון של הגוף, כלומר לא בדיבור ולא במעשה.
אבל אמרנו שהוא שם מאחור, פרעה.
נכון. זה הוא אוכל.
הוא בקנה.
אז יש לו את כל האחיזה של כל הצוואר, כן, מצד האחוריים, זאת אומרת, האחוריים זה תמיד החלק התחתון, נכון? אחור זה לא פנים ואחור, כמו שהסברנו הרבה פעמים, אנחנו לא מדברים על פנים ואחור בפשטות, אלא פנים זה עליון, אחור זה תחתון.
פרו אוכל בחלק התחתון, כלומר במעבר. אמרנו שזה בעצם קומת היסוד, נכון? זה כמו דעת, דעת בקומה התחתונה זה נקרא יסוד, זאת אומרת שהוא בעצם מקלקל את היסוד, לא נותן לזרע לעבור, כל הבן הילוד, היאור התשליחות. זאת אומרת, מחזיר בעצם את כל הנקודות אל המים, אל החומר הנוזלי, כדי שלא יתפתח שם תינוק. זה קורה למטה, בדעת. גלות הדעת, אז זה נקרא גלות הדעת, זאת אומרת שאנחנו בעצם במדרגה שנקראת דעת, שהיא נמצאת בגלות. דעת ויסוד זה אותה מדרגה, אז אין חיבור בין המוחים, שזה הקומה העליונה, המשולש העליון, לבין כל הכוחות האמיתיים של המציאות, אלה שמתגלים בחלק המתממש, הייתי קורא לזה, אין מימוש. לכן זה נקרא גלות הדעת. אז מצרים זה גלות הדעת, לא לשכוח, גלות החיבורים. כלומר, מצב שהפירוג והפירוק והפיזור, זה מה ששולט. פירושה, פילוק חמישה חסדים וחמש גבורות מן הדעת, כן? כלומר, עשר מדרגות, שיריב בצדק, כן, אמר לנו שזה חמש וחמש, בסך הכל זה עשרה, וזה אומר סילוקם של כל עשר ההוויות, כי זה בעצם כל המוחין, זה נקרא הוויות, אז אין הגעה של אותם הוויות, ולא נשארו בזעיר אנפין, אלא הלבושים בלבד, שהם עשרה שמות אקיה. נכון, הלבושים זה שמות אקיה, אז יש רק לבושים, אבל אין שום דבר בתוך הלבוש. אם אין הוויה בתוך הלבוש, אז זה כאילו לבושים בלי אורות. כמו שאורות בלי לבוש זה דבר שלא יכול להתממש, כך לבושים בלי אורות זה דבר גם כן שלא יכול להתממש. אבל יש בכל זאת הבדל, שעדיף שיהיו לבושים בלי אורות מאשר אורות בלי לבושים. בסדר? כי כשיש לבושים, אז יש מדרגה כלשהי שנמצאת, למרות שדבר שלילי יכול להתלבש שם, אבל זה פחות חשוב מאשר אורות בלי כלים. אורות בלי כלים זה ממש שבירה, זה ממש קטסטרופה. ולכן צריך תמיד לפתח את החלק המידתי של האדם יותר מהחלק האורי שלו. היום אם תשאלו מה עדיף לכם, אדם חכם או אדם שיש לו מידות טובות, אז זה בדיוק זה מה שצריך לקחת. אדם שיש לו מידות טובות, עדיף על אדם שהוא חכם. בסדר? אז זה נקרא עשרה שמות אקיה. סליחה? וזו סיבת משך הגלות רדו. לא, האורות יורדים בכלים, אבל בגלל שהכלים קטנים או חלשים, זה גורם לשבירה. כן? אז כמובן שזה נלקח תמיד לכוחות שליליים. וזאת סיבת משך הגלות, רדו שנים, כן? 210. למה? כי זה עשר פעמים שהם אקיה, נכון? כמניין עשרה שמות אקיה. ומשה, שידע עניין סילוק עשר ההוויות, חשב שהגלות תימשך 260 שנים. למה? כי הוא אמר, יש עשר הוויות. עשר הוויות כפול 26 כל הוויה, זה 260. זאת אומרת שמשה, לפי החשבון שלו, הגלות במצרים, חייבת להימשך 260 שנה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא קורא לו וזה 210, נכון? אז הוא לא מבין, יש פער של 50 שנה. אז משה אומר לו, אבל הגלות לא נגמרת. למה אתה לא ממשיך את הגלות? מה רוצה משה לומר בזה? זה לא סתם עניין של חשבון פשוט שמשה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, 50 שנה חסרים לי, מה עושים וזה. אלא זה הרבה יותר עמוק. משה רבנו מבין את השיעור, הוא למד את השיעור הזה, כן? אלא שמשה רבנו רוצה שנגמור את כל הגלות. הוא לא רוצה שנצא. למה? כי אם אנחנו יוצאים ב-210, אז משה חושב יהיו עוד הרבה גלויות. צריך להשלים את הכל. אין מתנה כזאת. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, לא עדיף שנגמור את הכל עכשיו, ואחרי זה נצא ישר ויהיה משיח? הוא לא יותר טוב.
זאת אומרת שכל השנים הגלותים שיש לנו כרגע, משתבים ל-50 שנה של מצרים?
נכון. זאת אומרת שמשה צדק במחשבה שלו, כן? תשובה למה הקדוש ברוך הוא באמת לא עושה את זה? כי המצב הוא כבר בלתי אפשרי. זאת אומרת שהם הגיעו לשלב שאם היינו נשארים עוד מדרגה אחת, לא היו אף פעם יושבים יותר. זאת אומרת, נפלו, חז ושלום היו נופלים ל-50 שערים, ואנחנו אומרים בהגדה, שאם הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים, אז היינו שם אנחנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים לפרו במצרים. זאת אומרת שבעצם לא הייתה אפשרות גאולה יותר מהמצב הזה. המצב הזה היה סוגר עלינו חז ושלום. זאת אומרת שיש שלבים של... שאי אפשר כבר לחזור. אז זאת בעיה גדולה מאוד. ולכן, משה רבנו חשב שהגלות תימשך רק שנים, וזה סוד הכתוב במראה הסנה, לכן הוא אומר, הכתוב אומר לנו את זה ברמז, ויער השם, מה רואה הקדוש ברוך הוא? כיסר לראות. מה זה כיסר לראות? שמשה רואה 260. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה שמשה רואה 260. זה רמז, זה קוד, שחשב שהגלות תימשך כמניין זה. אך השם הודיעו שאינו כן, כיוון שלא הייתה אחיזה בעשר הוויות שהסתלקו למעלה. עכשיו, בתורת הסוד זה אומר שאין אחיזה בשם הוויה, רק בשם אקיה, רק בלבושים. אי אפשר לאחוז באורות, רק בלבושים. ולכן הגלות לא יכולה להיות 260, היא יכולה להיות רק 210. רק בלבושים שהם כאמור 10 שומות אקיה. והוא סוד, מה שאמר לו השם, כה תאמר אל בני ישראל, אהיה שלחני עליכם. נכון. ולכן, בעצם מי זה עצנה? עם ישראל. בסדר? זאת אומרת שהעצנה זה בעצם עם ישראל, זה הבניין שבעצם נשרף אבל לא קלה. זה רמז שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שבכל זאת יש כנראה איזה חומר פנימי בתוך עצנה שמונע ממנו מלהצטרף כליל. ולכן הגישה היא בשם אקיה, השליחות היא בשם אקיה, משה בא בשם אקיה, וזה קוד. וחכמים יודעים, אותם אנשים שהיו באותו דור, יודעים, לפני משה אפילו. משה הוא נולד ונשאר בבית פרעה. הוא אדם שאולי לא למד. הוא דומה לאיש מצרי. אין לו את הבניין, הוא לא למד בישיבה. כן, אנחנו רואים אותו אחר כך בסיפור שכשהוא מגיע... אצל יתרו, אז הבנות שלו, מה אומרות? איש מצרי, הצילנו מיד הרועים. הוא לא דומה בכלל לאיש עברי, הוא לא דומה בכלל למדרגה ישראל, שהאנשים אולי ציפו שם. רמז לגאולה, לכל גאולה.
כן,
שהמשיח אולי לא דומה למה שאתה חושב. המשיח יכול לבוא ממדרגה שאתה בכלל לא מצפה ממנה. ולכן, כשהוא מופיע, צריך לדעת אם הוא מדבר את הדברים הנכונים, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, וזה ניתן בידי הצדיקים שכל דור, שיש להם קודים שמחכים, וכשהאיש ההוא יגיע, הוא חייב לומר את הקוד. אם הוא לא אומר את הקוד, אפילו שהוא יהיה עם 4 זקנים, זה לא יוסיף כלום. כן? זאת אומרת שהוא חייב להופיע בקודים, בסופן ה... מיוחל, הידוע, מראש. וכאן זה מה שקורה. למרות ההופעה החיצונית, משה דובר את דבר השם. זאת אומרת שהם רואים שיש מול העיניים שלהם נביא, שאומנם לא דומה, כן? בחזות שלו, למה שהם ציפו, אבל זה הוא. אין מה לעשות. אז השם הסודי הזה כאן זה אקיה. אקיה שלחני עליכם. זאת אומרת, בגלל זה משה רבנו כל כך מתעקש לדעת מי שולח. מי בעצם מוביל את ההיסטוריה הזאת, את הגלות הזאת לגאולה. באיזה שם אתה הולך להופיע, קדוש ברוך הוא. רמז שלא תימשך הגלות יותר מרדו, כן, מלרדת. אי אפשר יותר לרדת, רדו. שנים, כמניין אחיזת החיצונים בעשרה שמות אקיה, שכנגד הלבושים כנן. סילוק עשר ההוויות מן הדעת הוא סילוק כל בחינת הגדלות. כלומר, כשאין ההוויות במקום כלשהו, זאת אומרת שהמוחים בגדלות יסתלקו משם, זאת אומרת שאין לאדם הזה פנימיות. כן, אני חוזר פנימי חיצוני. סילוק הוויות זה סילוק פנימיות. אדם שנמצא במצב לא טוב, יסתלקו ממנו המוחים. אז הוא בעצם רק בחלק חיצוני, הוא לא מצליח לתפוס את הרעיון הפנימי ששוזר את כל המציאות שלו. אז הוא תופס רק את התוצאות החיצוניות. הוא רואה סימפטומים. אבל הוא לא יודע מאיפה זה בא. זה כמו רופא שלא יודע, כן, להבחין, כן, מה שורש הבעיה, אבל הוא רואה את התוצאה בחוץ. האיש הזה לא יכול לזוז, אבל אני לא יודע מה קורה לו. אז כאן אומרים לנו שבעצם כל פעם שאדם מסלקים ממנו המוחין, אז ההופעה היא רק הופעה חיצונית. הוא לא מסוגל לראות את התוכן הפנימי, הוא לא מסוגל לראות את שורש הבעיות בחיים שלו, הוא גם לא יכול לראות את התיקון האמיתי, כי התיקון האמיתי זה החזרת הפנימיות אל החיצוניות. קרי נשמה, אל תוך הגוף. זאת אומרת שכל שלב של גלות, אם זה גלות לאומית או אם זה גלות פרטית, זה בעצם סילוק המוחים, ואדם נשאר רק בכלים החיצוניים שלו, ולכן הוא בעצם נופל למנגנון הטבעי, הייתי אומר. המנגנון הטבעי הזה נקרא מצרים. זה הכל על בסיס שבע. בסדר? זה העניין של מצרים. כל המדרגות התחתונות פה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, הנה. זאת אומרת, אין לו פנימיות, יש לו רק חיצוניות. אין לו גר, ג' ראשונות, 3. זה בעצם המצות שלנו, בליל הסדר. לכן יש לנו 3 מצות. זאת אומרת שבלי המצות בליל הסדר, אין שום דבר. אז המצות האלה, הם בעצם אלה שגורמים לנו להחזיר לעצמנו את המוחים, ובזכות זה אנחנו יוצאים. לא לשכוח שהמאכל הראשון שאכלו ישראל כעם, זה מצות. פעם ראשונה שהאומה מופיעה, והאוכל הראשון שהקדוש ברוך הוא נותן לתינוק הנולד, זה מצות, זה החלב אם, זה המצות. בסדר? הרי שזה מה שהם אכלו כעם. זה דבר חשוב מאוד. כן? לפי האוכל הראשון שאכלת בחיים שלך, אתה בעצם, זה כמו חינוך. זה מה שאתה, זה מי שאתה. כלומר, אנחנו בפנימיות מצות. במילים אחרות, כל פעם שאתה רוצה לחזור למוחים בגדלות, תאכל מצה. עכשיו, מה זה לאכול מצות? זה לא סתם לאכול מצות. זה לאכול את מה שהמצה מייצגת, מסמלת. והמצה מסמלת מוחים בגדלות, זאת אומרת מדרגה פנימית מאוד, כן, שאנחנו צריכים ללמוד אותה עכשיו. בגדול זה נקרא אמונה. אנחנו צריכים לאכול אמונה. לא, זה מה שאני אומר. בפסח זה מתלבש במצה, אבל בשאר השנה תרגמתי את זה עכשיו לאמונה. בסדר? אז צריך לאכול אמונה. בפסח זה ממש הופך למציאות כדי שאני אמחיש לעצמי את הדברים בפועל. אז כל מי שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו. כלומר, הוא נשאר חייב. הוא נשאר בקטנות. פסח, מצה ומרור. זה קוד. כן, למשל, שאלו פעם את הרב מרדכי אליהו זצ"ל, חיילים שהיו בשטח, בפסח, הנה הבן שלי אריה היה לפני שנה בשטח, בפסח, כן? לא היה להם לא ליל הסדר ולא בטיח ולא כלום. כן? אז שאלו את הרב מרדכי אליהו מה עושים? כן? הם שם זרוקים שם באיזה מסכנים שם ב... אז אמר להם הרב מרדכי אליהו, תאמרו את שלושת הדברים האלה. כל אחד יגיד בפה, פסח מצא ומרוב ויצאתי לידי חובה. אחרי זה תחזרו, הם חזרו באיזה חמש לקנות בוקר ואכלו מסכנים ככה עשו איזה סדר קצר. לפני שהלכו לישון. בסדר? נכון. מה?
איזה רמז, זה שם אין
לי. כן.
פסח, מצא ומאור, ראשי תלמוד, 160, הכול 161, הקצה זה המילוי של
תלמוד. נכון, יפה.
מה הוא אמר?
זה פסח מצא ומרור, זה פי מם רש. זה פי מם מם, כן? זאת אומרת פעמיים מם זה 80, ופי זה 80, זה 160. והמילוי של שם אקיה, אחד המילויים, זה 161. זאת אומרת שזה רמז, זה שם אקיה שמופיע, בפסח מצא ומרור. בסדר? אז עכשיו אנחנו במסע, כמה זה במסע בגמטריה?
98.
או, צדיק, צדיק זה כבר 90, 130.
135.
ו-5. 135. בסדר? זאת אומרת שהמסע, יש בה קוד, תשמרו את זה בצד, בינתיים 135. בסדר? זה הקוד של המסע.
הרב, למה המלל הזה?
המלל בין מי למי? בין הקדוש ברוך הוא למשה?
למה הקוד המילולי הזה? למה זה חשוב האמירה?
אמרתי, כי אם אין שם של אקיה שמופיע, זאת אומרת שאין בעצם את הכלים הנכונים לצאת עכשיו. הכלים של שם הוויה זה שם אקיה.
כן, אבל כאן הוא
מבקש שנדבר,
לא
שנעשה
משהו.
נכון. בינתיים הוא אומר שאקיה, מה זה אקיה? בפשט? אהיה. זאת אומרת, עתיד. יש לכם עתיד, אל תדאגו. אל תחשבו שהסיפור שלכם הולך להיגמר במצרים. אהיה איתכם בגלות הזאת, כמו שאהיה איתכם בגלויות אחרות. זאת אומרת, יש לכם מחר.
תקווה.
יש תקווה. אז הקוד הזה בפשט, כן, בלי להיכנס בכלל לקבלה, זה אומר שיש בעצם מדרגה שבאה מחר. יש לכם בעצם תוחלת, חיים, אתם לא הולכים להיגמר פה, זה הולך להמשיך.
135,
לא, זה בארץ ישראל, זה רק בארץ ישראל.
אני מדברת על ישראל,
כן, זה רק בארץ, נכון, אמת מארץ תצמח, נכון. אבל זה, תשימו בצד בינתיים. אז לכן, אפילו הן לא העירו, אלא רק בבחינת האחוריים. גם שם אקיה בעצמו, לא העיר במילוי, בכל השלמות שלו, אלא רק באחוריים שלו. כן? עכשיו, כמה זה אחוריים? מה זה אחוריים שלו? עוד מעט תראה. ומקומה זו שהיא בגרון, ינקו פרעה במצרים. כלומר, מאותה קומה שנמצאת בגרון, משם, כן, פרעה ומצרים ינקים. זה נקרא יניקה בדר. פרעה שהיה בסוד העורף, ומצרים שהייתה בסוד הגרון. אז פרעה זה מלך מצרים, אז הוא בעצם העורף, אבל הוא שולט על כל הגרון, שזה מצרים. ינקו מאותם אחוריים של בחינות אקיה, וזה סוד הפסוק, והערך מתבוססת בדמייך, כי הקליפה נקראת מוות, שכנגד אבי אבות התומעה, התבוססה וינקה מאותם דמים. איזה דמים? אילו דמים? דמים של שם אקיה. כי שם אקיה באחוריים, בריבוע זה דם בגמטריה, כן? אם אני כותב א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', ה', אקיה, זה יוצא לי 44. זאת אומרת שבעצם אני במצב של חסר אחד, שהוא בעצם העניין של הגאולה. אך ביציאת מצרים התחוללה בעצם יציאה מן הגרון העליון והתפשטות כלפי מטה. זה מה שקרה ביציאת מצרים. זאת אומרת שיש יציאה מן המדרגות העליונות והתפשטות לכיוון של הכלים. ואז פסקו הדמים. למה? כי זה כמו אישה שהפסיקה לראות דם. ברגע שהיא מפסיקה לראות דם, היא כבר לא במצב של מידה, ולכן יחד עם זה פסקה גם יניקת החיצונים, אז את הדוד ברוך הוא עושה את זה כדי שגם פרעו לא ינות, זאת אומרת אף אחד כבר לא יונק עכשיו. יש איזה מין סטנדבי שהכל סגור לכולם. אין יניקה לקדושה, אבל אין גם יניקה לקליפה. והתפשטו החסדים והגבורות בדעת איזה אירנטי. משם הייתה התפשטות למטה בגוף. זאת אומרת שיש שלב של הצק ויש שלב של חידוש המעלה. השלב הזה של ההפסקה, זה מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מאז שלחת אותי, הרע לעם הזה. כן? ולמה לא הצלת את ישראל? זאת אומרת, אתה שולח אותי, ולפני השליחה שלך, שליחות שלי, היה מצב יותר טוב. עכשיו ששלחת אותי, המצב יותר גבוה. איך יכול להיות שכשבא המשיח, אני המשיח, אומר משה, המצב יותר גרוע מאשר לפני ביאת המשיח? זאת השאלה.
זה נפל, לנו.
בוודאי. זאת אומרת, זאת אומרת שכל פעם שהמשיח מופיע, המצב לכאורה בחוץ הוא הרבה יותר גרוע. אז זה משיח? תשובה כן. השלב הראשוני של המשיח זה דווקא התגברות של כוח הרע. שאחרי שהקדוש ברוך הוא מעלה את שעתו, הכל מתמוטט בבת אחת. אבל שחת. יש שלב כזה.
כמו שחת.
בסדר? ומה הדבר דומה? אומר הרמח"ל...
דומה לאין
מגוע. אין מגוע. כן, שזה יורד והכל עולה
בבת. זה נראה לך שזה כבר מפורקן. זה
אקולוגיה, ואפרופו נוצר, הם נכנסים ממש גיבורים, ואז הם ממש מדמים עם סיכון הפוך, שיש צק, וזה
אז בעצם יש בעצם צילוק, יש רגע של היעדר טוטלי, אז אני רציתי רק להביא את הרמח"ל, שזה דומה בעצם, הרמח"ל אומר לטריס. זאת אומרת שהטריסים הישנים, לפני שפותחים את כל החלון, צריך לסגור את כל הטריסים. נכון? אז יש רגע של חושך גמור, ואתה ביקשת ממנו. אור. אז הוא לא מבין, אתה סוגר את כל הטריסים, ברגע שאתה ביקשת אור, זה אור חלוש, אתה רוצה אור גדול, אתה רוצה לפתוח כל הטריס, אבל הוא סוגר, ומי שלא מבין, אומר לו, רגע, ביקשתי אור, מה אתה מחבל לי את הכל? אומר לו, שנייה. אז יש רגע אחד, כן, שהוא בעצם חושך מוחלט, ואחרי זה כל הטריס נפתח בבת אחת. אז הרמח"ל מסביר את זה בצורה כזאת, כן? הוא אומר שבעצם הסגירה שתהיה לפני הגאולה, יהיה לה רגע אחד של חושך גמור, ואנשים כבר יתייאשו, הם יגידו, אנחנו לא מבינים, אנחנו הולכים לכיוון האור של הגאולה, ותראה מה קורה. אז איך זה יכול להיות? זה תרתי דסתרי, הכל סגירה אחת גדולה.
אולי הקבלה בעניין הזה של הפסיקה של החמץ לאור הנר, באמת מביא אור גדול? למה אנחנו עושים חושך מוחלט ודווקא לאור?
אנחנו לא עושים דווקא חושך מוחלט, אבל אנחנו מאירים בזום על החמץ שלנו. אתה לא צריך להחשיף את כל הבית, אבל אתה צריך להאיר באופן מדויק יותר, בזווית להתמקד יותר עם אור מדויק, כמו פנס שמאור מדליק לך נקודה מסוימת, אז זה נותן לך את האור. נכון, נכון. עובדה שאם לא עשית בדיקת חמץ ביום ראשון בלילה, שכחת. מגיע יום שני בבוקר. שנה. מה אתה עושה? אתה לא עושה בדיקת חמץ. אתה עושה בבוקר. אז מה אתה צריך להדליק אור? אתה לא צריך להדליק כבר פנס ולא שום דבר. אז אתה עושה לאור הנר במקומות החשופים, אבל אם אתה מלא, מלא אור, אתה כבר לא צריך את אור הנר.
אין? למה דווקא עם נר? זה נורא עם פנה.
בוודאי, אפשר לעשות עם פנה.
מי אמר שאי אפשר? נר זה נפש ורוח. כן, נר. זה נפש, זה פה, זה המלכות, נפש ורוח. כל זה צריך להדליק. זה לאור הנר. בסדר? זאת אומרת, הפנס הוא בהחלט אפשרי לבדיקת חמץ. דרך אגב, יותר לוגי היום לבדוק עם פנס. גם אם אתה בודק ברכב שלך, אתה לא תלך עם נר ששעבה. אם לא, הלך האוטו.
פנס, אתה מוכן לפלט, אתה רואה יותר טוב מר שלך.
בוודאי, כן. טוב, אז אם כבר אנחנו עוסקים בזה, לא לשכוח לשים מלח. יחד עם הבדיקה. כלומר, צריך לקחת מלח בזמן שבודקים את החמץ. לא, הלחמים הם כבר מונחים, אם אתם מניחים 10 פתיתי לחם פחות מכזית, כן, בכל מיני מקומות, עטופים בנייר אלומיניום או לא יודע איך אתם רוצים, אבל זה יהיה פחות מכזית, שאם חז ושלום לא תמצאו אחד, אז הוא מתבטל אחרי זה בביטול. אבל בכל זאת צריך לשים יחד עם זה מלח, כלומר קערה קטנה של מלח, אתה צריך ללכת עם איזה מגש, אתה צריך קערה של מלח. למה? כי המלח יש לו כוח לדחות את החיצונים, זה מלחמה, בדיקת חמץ זה מלחמה, ולכן אתה צריך ללכת למלחמה עם מלח, מלח זה אותיות מלחמה, אתה לוחם. זאת אומרת שיש גם בעצם כאן מיתוק של כל כוחות הדינים, ולכן לא יוצאים למלחמה בלי מלח. המלח הוא בעצם חלק מהמלחמה. זה סוד גדול שצריך כל הזמן להוסיף מלח למנגנונים שאיפה שאתה לוחם. גם בשולחן צריך כל הזמן שיהיה מלח.
חתן.
כן. אז זה בעצם מונע, יש כל מיני עדות שעושים כל מיני דברים עם מלח, גם זורקים מלח וכו'. כן, לכוון, כל פעם שאתה מוצא מדרגה, לדעת, לא מכתב, מלמטה, מהמלכות. בסדר, עד הכתב, כמו המכות של מצרים. מכת בכורות זה הכתב, זה הסוף. בסדר? זה בעצם 10 פילטרים שהקדוש ברוך הוא בעצם שם בינו לבין העולם, ואותם 10 פילטרים סתומים, וצריך לפתוח אותם מחדש. בסדר? אז בפסח אנחנו בעצם פותחים מחדש את כל המסכים האלה, ומגלים מחדש את האור הגדול. טוב, נמשיך. סוד גלות מצרים הוא כאמור חזרתו. סוד גלות מצרים הוא כאמור חזרתו של זעירנפין למצב עוברי, כן, הוא חוזר בעצם לעובר, ג' כלילן בג' ואז היה סילוק למעלה של 5 חסדים שעלו בדעת אל מקום הגרות. זאת אומרת שהכל חוזר למדרגה שמתמקדת בצורת הריבוי של החסדים למעלה בגרון, כולם עלים למעלה, הכל נשאר ריק למטה, ופה אמרנו שזה נקודת הסיום של יסוד ואימא, כן, בתוך הגרון של הבן שלה. אתם זוכרים? ציירתי לכם סיור של הילד הקטן עם אימא מאחורה. זאת אומרת שהיסוד של האימא הוא באותה קומה כמו הגרון של הילד. בסדר? עכשיו הילד מבחינתנו זה זיירנפי, הוא נמצא בגלות, האמא היא לא יכולה להיות בגלות, אמא זה בינה, זה עולם הבא, אין גלות בעולם הבא. הגלות זה רק בחלק שנקרא זעירנפין, בסדר? זה מלכות, זה החלק הזה שנמצא בגלות, הוא בסוד 7, 6 ועוד 1. להפך, כשאמא חוזרת זה גאולה, נכון? גאולה זה חזרה של אמא אל תוך זעירנפין. אבל עכשיו הכל עלה, אין מוכין, הכל עלה, זאת אומרת שהוא ריק עכשיו ממוכין, אז הוא במצב גלותי. עכשיו, מה קורה לו במצב כזה? כל החסדים הולכים לפה, זאת אומרת, זה הסיום של המדרגה. כאילו כל המדרגות מסתיימות כאן, אין כאילו מדרגות פה, אין כלום. לכן, הכל חוזר לנקודה של יסוד דאימה, שבתוך זעירנפין, לא לשכוח. ואז לא הייתה התפשטות החסדים בגופו של זעירנפין, ואז אין התפשטות. אז אם אין התפשטות של חסדים, אין התפשטות של חיים. אדם תקוע. אז אתה רואה גוף, אבל הגוף הזה הוא ריק, זה כמו אנשים, אתה יכול לראות אנשים ברחוב שאין להם התפשטות של מוחין,
אז אתה רואה גוף, אבל אתה מבין שהגוף הזה ריק, אין לו תוכן, אין לו כלום. מה הקשרים שלו? כן, תמיד, אמרתי שיש שלושה שלבים, כן, בנים, פרוחים, כן, ביצים, אבל כשאין אמא בכללות, זה בדיוק העניין של המצב של גלות. כלומר, מה אנחנו עושים בשילוח הקן? זה אותו סיפור. אנחנו משלחים את העניין. אז לכאורה זה עוד יותר גרוע, נכון?
בדיוק הדף היומי.
אז מה התשובה? כן, אנחנו רוצים שיהיה יותר גרוע. כדי שהקדוש ברוך הוא, כן, המלאכים יגידו לקדוש ברוך הוא, תראה מה קורה פה. איזה אכזרי הבן אדם הזה, שולח את האמא, את הציפור והילדים עכשיו לבד, ואז הקדוש ברוך הוא מתעורר ברחמים ואומר, בשביל זה אתם בוכים, אבל כשאני, האמא של עם ישראל, נשלחתי, הם נשלחו לגלות, ואני הסתלקתי, על זה אתם לא בוכים? אז הקדוש ברוך הוא מעורר עוד יותר את הרחמים על עם ישראל. לכן שילוח הקן, שהוא בעצם אכזרי מאוד בעולם שלנו, בסופו של דבר מעורר כפל רחמים אצל הקדוש ברוך הוא על ישראל. בסדר?
מה קוראים
לו? החוכמה היא תמיד בתוך הבינה. אנחנו לא מדברים עליה בינתיים, כי היא בעצם הנשמה של הבינה. תמיד כשאנחנו אומרים בינה, לא לשכוח שזה יש בפנים את נקודת החוכמה, הנה. בסדר? היא בפנים. כלומר, אין דבר כזה בינה לבד. אז גם כשבינה יורדת ומלבישה פה, זה בעצם החוכמה שבתוכה שעושה את העבודה. כלומר, נהי באבא, בתוך נהי באמא. ושניהם נכנסים לתוך זיירנפי. אין דבר כזה אבא בלי אמא, כי שניהם נקראים... כן, דלה מתפרשים, שאף פעם אין ניתוק בין אבא ואמא. למטה יש ניתוק לפעמים בין תפארת למלכות, ואנחנו כל הזמן אומרים לשם ייחוד, קודשה וריחוד, שכינתה. אבל למעלה אף פעם אין ניתוק בין אבא ואמא. אם היה ניתוק בין אבא ואמא, לא היה עולם. אין מצב, גם בגלות, אבא ואמא ביחד. אין דבר כזה שיש פירוד ביניהם. הפירוד הוא תמיד בין זיירנפין למלכות. זהו, זה מה שיכול להיות. מקסימום של הרוע זה שיהיה כאן וכאן ניתוק ביניהם.
זה באמת
מקסימום. בסדר? נכון. אבל בין אבא ואמא אין דבר כזה. שזה בעצם המציאות הבסיסית של החיים. פירוש. במצב של קטנות אין כניסה אליו, אלא רק שלושה פרקים תחתונים בנצח הוד ויסוד באימא, נכון? חילקנו את זה, אתם זוכרים שבוע שעבר? אמרנו שאם אני לוקח את הבינה עכשיו, כן, יש לה בעצם שלושה קווים, נכון? אבל בתוך כל קו יש פרק עליון, פרק אמצעי ופרק תחתון. אז רק החלקים התחתונים הם שנכנסים. בסדר? במצרים הוא כאמור סוד הגרון בסוד מן המיצר קראתי יא. באותו מיצר החזה, כן, קראתי. זה סוד מצרים. אותיות מיצר ים העליון. זאת אומרת, מה זה מצרים בעצם? זה סגירה של המערכת של מונעת, כן? אז יש מיצר, אבל אתה מנסה לקרוא, כן? מה אתה קורא? יא. למה יא? זה לא יוד כבבקה. כי אין בבקה. יש רק יוד והא. אז מן המצא קראתי יא. בסדר?
מרחביה למעשה זה כבר חסד וגבורה.
ענני במרחב יא. מה זה ענני במרחב יא?
תוריד לי את העמוד.
תרחיב את היא. תגדיל את היא. התגדל והתקדש שם יודקה. שמה. רבה, כן? מה זה שמה רבה? שם יודקה. אז אתה מבקש יתגדל, למה? כי הוא קטן, הוא רק יודקה. ואתה לא רוצה רק יודקה. אז אתה אומר לו, יתגדל, ויתקדש. אז זה בדיוק העניין של המצר. זה צמצום, בוודאי שזה צמצום. זה צמצום, זה מניעה של התפשטות הדברים למטה, נכון. הכל מצומצם בראש, כלומר יש לך ראש גדול מאוד. אבל אין גוף. כלומר, מה זה מצרים בעצם? זה ראש.
זה ראש
שנים. נכון, בדיוק. אין כלום, רק ראש. ראש שהולך. זה נראה לכם ראש שהולך בלי רגליים, בלי כלום. זה בדיוק
מצרים.
יש להם רק ראש. כלומר, רק מחשבה, הכל עיגול, הכל עיגולים. כמו ראש, ראש עגול, זה מצרים. איך קוראים למצרים בנביא? עגלה, נכון? עגלה יפה שיה, מצרים. אבל קולה כנחש ילך. כך אומר ירמיה. זאת אומרת שהיא עגלה, היא עגולה. דרך אגב, מה למד יוסף עם אבא שלו? לפני... עניינים, אז הוא נותן לו רמזים, אני בעיגולים. בסדר, אני בעולם של עיגולים. ולכן, זה נקרא עגלה. אז זה הכל עיגול, עיגול, עיגול. יציאת מצרים זה מציאה של יושר. של ג' קווים. זהו, כל עוד ולא מוצאים את היושר, אין יציאת מצרים. בסדר, אז אפשר להיות במצרים גם עכשיו, כן. כל מי שנמצא בעולם של עיגולים, הוא נמצא במיצרים, הוא נמצא במיצר הגלות. הוא כל כולו עגול, הוא מסתובב. הכל עגול במצרים, שום דבר לא יוצא. מה זה דה פקטו? טבע. טבע זה עיגולים, נכון? טבעת, מלשון טבע, הכל טבעת. אז מה עובדים במצרים? את הטבע. חלק מהטבע זה הזמן, חלק מהטבע זה החומר. אז לכן מה עושים? עובדים את החומר. איך רואים שעובדים את החומר במצרים? מומיה. מה הם עושים?
שומרים את
הגוף. אתם יודעים איך קוברים במצרים את האנשים? שמים להם לחם, אוכל, הכל, בתוך הקבר. מכניסים להם את כל הזה, שמים להם שמנים והכל, שהגוף יישאר שם עוד איזה 2,000-3,000 שנה, לא חשוב כמה. ושמים להם אוכל לשתות, וכאילו הם הולכים למקום אחר ושומרים. גם היום, תלכו לפירמידות של מצרים, אם אתם נכנסים לפירמידה, תשימו תפוח. תפוח, תקחו תפוח, תכניסו אותו באמצע הפירמידה. כן? בפנים, התפוח נשאר חודשים, שנים, בלי לקלקל. יש סוד, זה סוד גדול. כלומר, זה כוח של שימור של החומר. להבדיל אלף הבדלות, בקבלה יש את אותה צורה, כן, עם מלא 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 שמות. ושמים את זה מעל הראש, ויש בזה סגולות גדולות, אני לא רוצה להכניס את זה עכשיו לעניין, אבל רק שתדעו שמתחת לפירמידה באדמה, יש בדיוק את אותה פירמידה הפוכה. ואת זה אתם לא רואים, כי זה באדמה. אתם רואים רק את הפירמידה העליונה, אבל יש פירמידה הפוכה מתחת. מה? כן, זה כאילו היסודות הם פירמידה הפוכה, זה סודות גדולים מאוד, הם הגיעו למדרגה של שימור החומר. מה? כן. לא, לא, זה יעקב, לא יותר. יעקב, נכון. לא, לא עשו לו ליוסף.
מה?
כתוב שחנתו את יוסף? כן, כן, נכון, נכון, נכון. גם יוסף, נכון.
בעצם אנחנו לקחנו את זה צד קדימה, לקחנו את הפירמידה התחתונה, ואני אומר, חיברנו ביחד מגן דוד.
כן, אנחנו פשוט הכנסנו אחד בשני. פה יש... ניתוק בין העליון לבין התחתון. זה יותר מעולם הפוך. בוא נראה קצת לפשט. בשביל מה נברא העולם? בשביל מי? בשביל איזה אומה? לא, בשביל מצרים. כן, בשביל להתגלות למצרים.
אבל הרב סיפר לנו שזה...
לא,
זה מה שאני אומר, המחשבה היא דרך ישראל, אבל בשביל מי אמרתי?
אור לגויים.
בשביל הגוי, בשביל מצרים.
זה ההבטחה של אברהם.
זה עובר דרך ישראל.
אבל בשביל ישראל.
האור לגויים, לא לנו. דרך השביל של ישראל, לגאול את מצרים. זאת אומרת שבעצם מי גילה בעצם את הקדוש ברוך הוא ראשון? מצרים. הרי כל המכות וכל הגילוי של השכינה במצרים, מי גילה את זה? המצרים. אפשר לומר שישראל, ישראלי במצרים, לא ראה כלום, שום מכה. נכון? היה בבית שלו, הוא לא ראה אדם, לא ראה צפרדעים, לא ראה קינים, לא ראה דבר, לא ראה שכין, לא ראה כלום.
לא
חווה את זה. כלומר, בא עיתונאי, אומר לו, נו, איך היו המכות? הוא אומר לו, על מה אתה מדבר בכלל? אני לא יודע על מה אתה מדבר, איזה מכות. אתה הולך למצרי, הוא אומר לך, וואי, 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 הקדוש ברוך הוא הזה, איזה גדול. מה הולך פה? צריך להבין, אנחנו לא צריכים להיות... לא, אנחנו לא צריכים להיות כאילו...
אתה אומר שזה מדרגה.
נכון. מצרים זה בעצם המדרגה של הקטנות שמסלקת את כל המוחים מהמידות בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כלומר בשביל להגיע לחיבור של זה שגם מצרים יכירו את השם וידעו כן? איך אנחנו אומרים ועלינו לשבח?
יכירו
וידעו כל יושבי תבל לא ישראל, ישראל זה רק המנוע, זה רק הצינור אבל זה לא התכלית, התכלית זה שהאור יגיע למדרגות הנמוכות של המציאות. בסדר? ואז לא מאירים וזה אירנטי, אז בינתיים אנחנו במצב של גלות, רוז'ה בו. קיבלת את האותנת קשר? טוב. הוא הולך להביא כיסא. ואז לא מאירים וזה אירנטי, כי אם אחוריהם של לבושי יסוד ואימא, מה זה האחוריים? אמרנו החלק התחתון, נכון? זה נקרא האחוריים של יסוד האימא, שהם עשרה דמים, שמהם היו יונקים כוחות החיצוניים של מצרים. זאת אומרת שבכל זאת הם יונקים קצת מאימא, אבל ממה הם יונקים? מהאחוריים של אימא, מהחלק התחתון, שהוא כבר נמצא בחלק הזה. והוא סוד הפסוק ביחזקאל, ועבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך. ומה שהיה אמור להסתיים במיטה, כיוון שעשר דמים, עשר פעמים דם עולה מת, כן? נכון? עשר פעמים דם זה מת, אז מה שהיה אמור להיות מת בסוף, הפך לחיים בקבלת המוחים בגדלות הנקראים חיי המלך. הנה מה שחנה שאלה, כן? שאיפה זה עכשיו? זה חיי המלך. מי זה חיי המלך? זה החוכמה. כלומר, מה שהיה אמור עכשיו להיות מוות, בעצם בגלל שיש חוכמה בפנים שזה נקרא חיי המלך, אז זה סוד אהיה הוויה אקיה. כן, כמה זה בגמטריה אהיה הוויה אקיה? עולים בגמטריה למספר חיים, זאת אומרת, סך של פסח. זאת אומרת, הסך תמחת זה גמטריה חיים, אז מה זה פסח? זה הפה שמגלה אהיה הוויה אקיה. הנה, והנה, מחמת הסתלקות כל המוחים בגדלות מזעיר אנפין, שהם ההוויות, לא נשארו בו, בזעיר אנפין, אלא מוחים בקטנות, שהם שמות אלוהים, נכון? אמרנו שבזמן של גלות, בזמן של מצרים, יש קטנות. קטנות זה שם אלוהים, זה שמות אלוהים. אין לו שמות הוויה. כל פעם שאתם רואים שם אלוהים, זה קטנות. כל פעם שאתם רואים שם הוויה, זה גדלות. לכן, היה רק שמות אלוהים. לכן היה פרעה כופר בעיקר ואומר, מי? י' כ' ו' כ'. הוא יודע, הוא מכיר. אבל הוא אומר, עכשיו הוא לא קיים, הוא מת. אשר אשמע בקולו. אני לא יכול לשמוע בקולו. זאת אומרת, אם תביאו לי אל חי, אני רוצה, אבל פה זה אל מת. חז ושלום. זה מה שפרעה אומר. הוא שמע כבר את השם הזה. אבל הוא אומר, הוא לא מתפקד. כלומר, שהיה בזה זלזול מצד פרעה, שטען שכיוון שאין בעולם שליטה למוחין דגדלות, שהם סוד שמות י' כ' ו' כ', אומר אין י' כ' ו' כ' עכשיו בעולם, מי שולט בעולם? אלוהים. מה זה אלוהים? העיגול, הטבע. זאת אומרת, אנחנו עכשיו השלטון. זהו, היה זמן אולי שי' כ' ו' כ' שלט, אבל אין יותר, זהו, נגמר. כל פעם שיש גלות, זה בדיוק מה שטוען ראש הגלות. גם זה מה שטען המן, היטלר וכולם, נכון? מה טען המן?
ישנו.
ישנו. מה זה ישנו? ישן. זהו, אנחנו כמו מת. י' כ' ו' כ' מת, חז ושלום. ניטשה, אלוהים מת, כן? הוויה, כאילו.
איך הוא אומר, היה מת?
לא, הוא עוד לא מתגלה. זה לפני שהוא מתגלה. זה כשפרעו עכשיו באים אליו. בא אליו משה ואהרון, באים אל פרעו. תחזרו קצת ל-reality. כן? פרעו דומיננטי על כל האזור ועל כל העולם. יש לו כוח, חבל על הזמן, עצום. באים שני זקנים, נכנסים אליו שם, לא יודע בכלל איך הגיעו עד הכיסא שלו. כן? אומר להם, מה זה פה? מה אתם מכניסים לי פה שני שיבנים כאלה? מה זה? באים אומרים לו, תשמע, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים בעצם להפוך את העולם. מהפכה, הכל הולך עכשיו לאיבוד. כל השלטון שלך, הכל. מה עושים עם שני אנשים כאלה? או שאתה מכניס אותם לכלא או לבית משוגעים, נכון? תשימו לב מה קורה פה. ואז מתחיל ויכוח בעצם, כי פרעו הוא אדם מאוד מאוד חכם. והוא אומר להם, בסדר, בוא נשחק קצת, אני משעמם לי, אני מלך, משעמם לי, בוא נשחק קצת, אני אשחק איתכם לפני שאני אזרוק אתכם לקנימים. תוכיחו לי שי' כ' ו' כ' שלח אתכם. ואז מתחיל בעצם דיאלוג, ויכוח, בין הקדוש ברוך הוא לבין משה ואהרון, על... והוויכוח הזה הוא דרך המכות. כלומר, כל מכה היא בעצם הוכחה אחת נוספת שבאמת, כן, יש דברים בגו. אנחנו לא סתם באנו לפה. נכון. אז מה זה למשל מכת דם, הראשונה, מכת דם, מה זה מכת דם? פרעו, מה הוא אומר לעם ישראל? נכון, אז מה זה מכת דם? מה זה מכת דם? מה היא באה להראות, הדם הזה? מה זה הדם הזה? היאור שלו זה החיים, נכון? אז הוא אומר, אתם טוענים שעם ישראל הוא בעצם המוביל של ההיסטוריה? אז תגידו לי, מה קורה פה? הוא אומר, תשמע, זה מכה רצינית מאוד, מכת דם פה, יש פה חסדים גדולים של אברהם, אבל אברהם בסדר, היה אברהם, אבל אתם הילדים שלו. מאיפה אתם יודעים שאתם הילדים שלו? אז תוכיחו לי. אז פרעו מקבל מכה, והוא אומר, מי שיקבל את המכה, הוא לא האמיתי. אתה תראה שרק למצרים יהיה דם, ולבני ישראל יהיה מים. ולאט לאט כל מכה, אז הוא אומר, בסדר, הבנתי. עכשיו, צפרדע, מה זה צפרדע? צפרדע, מה כתוב בצפרדעים? מה התכונה שלהם?
ראשם גדול.
מסירות נפש, נכון?
כן,
הם כתוב שהם נכנסו לתנורי, מתו. כן? כלומר, מי זה שכאילו נותן את עצמו? כבר יצחק. אברהם זה היה כבר המים. זה יצחק עכשיו. אז יצחק, אז הוא אומר לו הפרעה למשה ואהרון, בסדר, יצחק היה גיבור, היה מידת הדין, נתן את עצמו, מסר את נפשו, בשחיטה של הקדוש ברוך הוא, שאברהם... בא לשחוט אותו, אבל אתם הצאצאים שלו? אז אומר לו, משה רבנו, בוודאי שאנחנו הצאצאים, אז בוא תוכיח לי. אז אני אביא ספרדעים, מי שימות בספרדעים זה מורה שהוא לא אמיתי, ומי שלא ימות, כלומר שיש לו עדיין את התכונה הזאת, אז עם ישראל חי ומצרים מתים. קינים, אותו דבר, מי זה קינים? עכשיו, יעקב, כנגד יעקב אבינו. וככה אני יכול לעשות לכם את כל המכות בעצם. עד שמגיעים למכה העשירית, אז אני מדלג לכם, כי כל מכה צריך לבנות אותה, אבל זה בניין. אז בוא נתרגם את השלוש האחרונות. כן? אז מכת... יעקב אבינו, כן, הוא, למה הוא רצה שיחזירו אותו לארץ ישראל ולא יקברו אותו במצרים? הוא אומר שהוא לא רוצה שיהיה הכינים שיבואו מהעפר, הוא לא רוצה להיות במצרים, כי הוא בארץ ישראל אין לו שייכות לאותה מדרגה של הכינים. הכינים זה יסוד העפר, כן? מאיפה באו הכינים? מהעפר. כלומר, הוא לוקח אדמה, זורק אותה וזה הופך להיות כינים. עכשיו, מה התכונה הזאת של הכינים? מה הקשר ליעקב אבינו? מישהו רואה קשר? אבל עכשיו את רואה את זה?
לא.
לא הבנת מה שאמרתי. אז למה את לא אומרת?
אמרת, זה רק דוגמה, וזה לא
מתכנס.
לא
רציתי להשאיר לך, אני לא רואה
שום
קשר בין פרדיה. אמרתי לה, הפרדיים, מכת הפרדיים, זה היה בעצם מסירות נפש של אותה חיה. מה זה המכה הזאת של הצפרדעים? איפה נכנסו הצפרדעים? כתוב שנכנסו למעיים שלהם, לתנורים שלהם, מתו. יצחק מסר את נפשו, בעקדת יצחק?
את יצחק אני מבינה מה המסורת,
של הצפרדעים, זאת אומרת שזה מכה שבאה במקום להרוג את מצרים, היא בעצמה מתה, היא נותנת את עצמה, כן, למיטה, רק כדי לעשות רצון השם. בסדר? כן, למשל במכת דבר, החיות לא מתו. הם באו ואכלו את האנשים ועשו את הדברים, אבל פה הצפרדיה אומרת, אני רוצה למות רק כדי לעשות רצון השם. לא אכפת לי איך. אז זה מקביל למידת של יצחק, שאיזה גבוהה. שזה בעצם הכנעה. בסדר? תשאלו אם אתם לא מבינים, אני לא מדבר באוויר. אם אתם לא שואלים, יש לכם בעיה, זה איסור גם, דאורייתא. תדעו לכם. מי שלא מבין בשיעור ולא שואל, יש לו בעיה, הוא צריך לתת דין אחר כך. אני לא צריך, זה דברים רציניים, אנחנו לא פה עושים משחקים. אם אתם לא שואלים, זה איסור. יש לכם עבירה. אז חייבים לשאול, מי שלא מבין. אם לא אנחנו, אז מה אנחנו עושים פה? אז... הבלין בשפיץ, היא לא יוצאת בלי, בסדר? אז טוב, אני לא רוצה להמשיך את כל הבניין, אבל כל מכה בעצם זה תיקון אחד.
אז מה הם עושים?
כן, בסדר, אז זה הרבה זמן, צריך לפתוח את הכל, שיעור, אחרי פסח.
שיעור בקניים.
בחורות זה כנגד הראשית בכלל של כל הבריאה. כלומר, פרעה רוצה לדעת מאיפה ממתי, מאיזו נקודה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל כעם סגולה. בסדר? האם זה כשהעולם כבר נברא, או שזה לפני שהוא נברא? כשהעולם נברא, מה זה העולם? זה ריבוי, נכון? זה פרטים, אז זה מכת הרבה. זאת אומרת, גם שם הרבה יחלה את מצרים ולא יחלה את עם ישראל. אז אומר פרעה, אז אולי זה לפני הריבוי, לפני הבריאה. מה קרה לפני הבריאה? היה... חושך, עין, נכון? זה מכת חושך. אז אותו דבר, מי שיעבוד בחושך, זאת אומרת שהוא לא חלק מהסיפור. אז המצרים מתו, וישראל, זאת אומרת שהבחירה של הקדוש ברוך הוא ישראל הייתה כבר בחושך שקדם לריבוי. אומר פרעה, כן, אבל לפני החושך היה הוא לבדו, נכון? במחשבה שלו, איזה בכור הוא בחר? אז הוא אומר, הנה, הבכור שיחיה הוא זה שנבחר. והבכור שימות זה מי שימות. ולכן פרעה בעצם מגיע ל... הבנה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל לפני בריאת העולם, המחשבה הראשונה שלו, לכן הוא הבכור. כל זה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע מפרעה רק דבר אחד. הכרה ואומר להם תפקו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כביש עוקף פרעה? מה יש לו לקדוש ברוך הוא בעיה כל כך גדולה? מה אכפת לנו מפרעה הזה? מה הוא מפריע לנו? הקדוש ברוך הוא רוצה, מוציא את עם ישראל, מחר ממצרים, ב-10 בבוקר, כולם יוצאים, מה, פרעה יכול לעשות משהו?
אבל לא רק המצרים יוצאים
לשמוע. אלא שזה הכרה של אומות העולם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה סתם לעשות דברים, זה לא ניסים של ילדים קטנים. הוא רוצה שהכוח השלילי יגיע לזה שיאמר לעם ישראל, כן, הבנתי, תצאו. אם הוא לא אומר לנו, תצאו, אנחנו לא יכולים לצאת. אנחנו רוצים שזה יבוא דרך האומות,
יש פה בעיה במנגנון, כי אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בעברה את העולם על מנת שאומות העולם, על מנת שאומות העולם יכירו, יכירו בו.
אז למה הוא רדף אחריהם?
וישראל הוא הצינור. בפסח מבטלים לגמרי את הצינור. אין פה צינור. החירות או ההכרה של אלוהים, של הכיר, של הבנה האלוקית לאומות העולם, לא מתבטאת על יד, לא מתבטאת על ידי ישראל. בכלל ישראל הוא אף מהמנגנון לחלוטין. כי הקדוש ברוך הוא מגיע, הקדוש ברוך הוא מגיע, פרו, עם כל מה שאתה אומר עכשיו, זה אלוהים מול פרו. משה מגיע ואומר, תשמע, שחרר את ישראל, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא אומר, סליחה, לא מכיר בו בכלל. אתה יודע מה? בוא נבדוק מי זה בכלל. מי צריך להיות פה?
לא.
אין בעיה, אני אראה לך מי אני.
זה לא הבדיקה. הבדיקה זה האם בחרתי בישראל או לא. זה בדיוק מה שאני מנסה.
אז יופי, אבל דרך זה מה קורה בסופו של דבר? כמו שאמרת, מה המטרה הסופית? שפרו יכיר בשם.
לא, דרך ישראל. ולכן הוא חייב לומר, אני מוציא את ישראל מתוכן, אני נותן לכם את החירות, כי דרככם תבוא הגאולה. זה לא כביש עוקף ישראל, להפך. אם זה לא יצירות מצרים ישראל,
אז למה אז למה בקריאת ים סוף הוא לא מת?
מי? פרו. דווקא בגלל שזה רמז לבאות, לגמר התיקון.
כי הוא הגיע והוא לא אמר, הוא לא אמר בסופו של דבר, אוקיי, אני מכיר בישראל.
בוודאי שהוא אמר.
לא, הוא אמר מי כמוך באלים, מי כמוך נדע
בקודש. עצם זה שהוא אמר לנו לצאת והוא שחרר אותנו, והוא אמר, צאו ממצרים, זה אומר שבעצם ניצחנו את העניין הזה. זאת אומרת שתגיע בסופו של מציאות של היסטוריה, הכרה של אומות העולם, לא בקדוש ברוך הוא לבד. אלא דרך ישראל, לא אכפת לנו שהאומות יכירו בקדוש ברוך הוא לבד, זה לא העניין. זה צריך לבוא דרך עם ישראל.
הורדת עם כדי גם כן...
ויגאל.
אבל פה לא שיחסנו את שום דבר. אנחנו היינו מאוד קסימים בכל העניין.
אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, לא בגלל המעשים שלנו. זה בדיוק עוד יותר בא להדגיש את זה. אם זה היה דרך מה שעשיתי, אז יגיד כבר, בסדר, אז הם עשו. חמש, אני אעשה שבע. אולי הוא יבחר בי. הבנת? כלומר, אם היחס בינו לבינינו זה יחס שיש לו בעצם סיבתיות, אז כשהוא בוחר, הוא רואה אישה יותר יפה משלו, מה הוא עושה? זורק את שלו, לוקח אישה אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא בא להמחיש לפרעה שזה לא הבחירה הזאת. הבחירה בעם ישראל היא בחירה שהיא למעלה, היא מקורית מאוד. ובלי להוציא את עם ישראל ממצרים, בהכרה של פרעה, זה לא מעניין אותי להוציא אותם לבד. זה אני יכול לעשות כל יום. ולכן גם לעתיד לבוא, כלומר בהיסטוריה המודרנית שלנו, כן, חבל שאתם מפסידים חלקים, בהיסטוריה המודרנית שלנו, אם אין הכרה של אומות העולם באום, אז אין שום דבר. בגלל זה כדוש ברוך הוא עשה את ההיסטוריה בצורה כזאת, שתהיה הצבעה באום, שתהיה הכרה של כל האומות בעם ישראל. גם אם אחרי זה מתחרטים על ההצבעה הזאת, אבל זה חייב לבוא דרך אומות העולם. ועכשיו, השלב האחרון, אם אין הכרה של ישראל, כן, ואומות העולם, בעם ישראל, אז לא מעניין אותנו שום דבר. תראו איך ביבי מתעקש, רק שיקירו שאנחנו בעצם העם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בשביל המדינה הזאת, המקום הזה. ואף אחד קשה להם לומר את זה.
אבל הרב, לנו נפצר מאוד גדול, וגם לא רק השאלה, למה ישראל... לא היו
חשופים למכות
האלה, לדיבור הזה.
כי זה לא צריך.
למה?
בגלל שהשלב הראשון הוא שלב שהוא סגולי. אז הוא לא צריך בעצם להופיע לעם ישראל.
אבל אפילו לא להיות
בהכרה
שהדבר
הענקי הזה... זה בדיוק כמו שמתרחש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו, שלח אותנו משם. זה התרחש, יצאו אנשים, נכון?
אבל
בלי ההכרה
של כל הדיבור
ה... יש הכרה, הכרה מינימלית, בסיסית של ברית מילה ושל קורבן פסח. מי שלא עשה את זה לא יצא ממנו.
כן, יש הכרה, יש אבל הכרה בזה שזה את גאולה, אבל אין את ה...
אור לבואית. נכון, נכון, נכון.
בטלוויזיה שזה קרה...
נכון, לכן זאת לא גאולה אידיאלית. נכון.
ובשונה מכך, בקטסטרופה, אנחנו קיבלנו את המכה.
כן.
ואז קיבלנו את ההכרה מהאומות.
בגלל שזה לא אידיאלי. אנחנו עדיין תינוקות. ולכן אני כל הזמן חוזר ואומר, בגאולה של היום, אנחנו יותר בוגרים, אנחנו יותר שותפים למהלך של גאולתנו.
אבל למה אנחנו עדיין מקבלים את המכות
האלה? כי כל לידה באה עם דם, ספרדע, קינים, עם כל המכות באמצע.
אז למה זה לא הולך על מי
שזה בגלל, זה גם הולך, אל תדאגי, אומות העולם מקבלות היום חבל על הזמן. אתה לא יודעת לרוע מה קורה בעולם? להפך, עם ישראל היום הוא שמור בתוך קונחייה. ביחס למה שקורה בעולם, מכל הבחינות.
עוד הרבה עבודה.
אבל אנחנו לאט לאט, זה מתקדמים. מתקדמים. בוודאי,
קריאה שמושה.
כן, אז לאט לאט, אבל צריך לראות את הדברים בפנים. כלומר, מה זה הגאולה של היום? כמו הגאולה של אז, מי יצא ממצרים? מי שבעצם קיבל מוחין דגדות, נכון? מה זה מוחין דגדות היום? תתרגמו לי את זה במילים. לימוד הסוד. בלי לימוד הקבלה, בלי לימוד הסוד, אתה לא מקבל מוחין של יציאת מצרים. אתה לא יכול לצאת. כלומר, אני אומר לכם את זה במילים הפשוטות ביותר. מי שהיום לא לומד קבלה, לא לומד זוהר היום, הוא לא רואה את המציאות כפי שהיא באמת. הוא רואה מציאות מתאה. למה? כי הוא רואה רק דברים שליליים. הוא יזרוק שמן על הממשלה, הוא יזרוק שמן על כל האנשים, הכל חרטה, הכל שום דבר לא שווה גרוש. למה? שהוא לא מבין. גם אם הוא לומד, אבל הוא לא יודע לתרגם את זה לראי הפנימית של ההיסטוריה המודרנית.
הוא לא חי
את זה. הוא לא חי את זה, אז זה בעיה.
כמו חדשות.
נכון. אז רק מי שבעצם רואה את המציאות, שהלימוד הזה בעצם חודר לתוכו, למה אנחנו לומדים את הלימוד הזה? מה אנחנו מבינים פה באמת, נו? כלום. סתם מוכין, אומרים מילים, אתם מבינים בכלל מה אנחנו אומרים? אנחנו מנסים ככה כמו איזה ילדים בגן. אבל זה פותח לנו ערוץ פנימי, שהוא הרבה יותר מההבנה שלנו פה. לראות את המציאות של יום יום בצורה הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר שלמה, הרבה יותר עם התמונה הכוללת. זה מה שגורם. ולכן כשאתה בעצם מדבר עם מישהו ברחוב, אז אתה שם לב שלאט לאט אתה הופך להיות יותר אופטימי והוא פסימי, ואתה השתנית. ואתה משאל את עצמך איך השתניתי, לפני שנה הייתי שחור. למה? כי אתה עכשיו לומד לראות את הלובן, את האור שבתוך החושך הזה. כל מדרגה אתה בעצם שולף את הישראל ממנה. ישראל זה החושך, האור שבתוך מצרים שזה החושך, ואז הקב"ה הוא שולף את האור, את ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא הדמות האופטימית ביותר. בתוך כל החושך המצרי, את מה הוא מוציא? את ישראל. הבנתם? כלומר, הקדוש ברוך הוא האופטימיות בתפארתה. במצב של הכי גדול חושך, הוא מוציא את הנקודה הקטנה של אור שנקראת ישראל. זה נקרא והוצאתי אתכם. והצלתי אתכם. כלומר, מה זה הקדוש ברוך הוא בעצם? הדמות האופטימית. אני רוצה להיות דומה לזה, אז אני צריך לשלוף בכל מצב החיים שלי את מה? את ישראל. מתוך כל מצב גלותי, לא חשוב איפה זה נמצא.
נמצא כי לגעת ואת כל הראשונה.
מה?
אתה מחכה שזה חסק, אם אתה לא יוצא.
לא, הוא לא אומר לי צא, הוא מוציא אותי. הוא לא אמר לי צא, הוא הוציא אותי.
אבל אם אדם נמצא בביקורת.
כן.
אם אני משהו שיוציא אותו, זה לא יצא.
אז זה מה שאני אומר. מה זה המישהו הזה?
הוא עצמו. הוא עצמו.
זה לא ככה. אנחנו לומדים לראות בתוך המצב. למשל, יש לי איזה... השבוע, נגיד, קרה לי משהו. כן? לא כל כך נעים, נגיד. אם אני רואה את החיצוניות של המצב, אז אני זורק הכל. אבל אם אני מסוגל לראות במצב הזה את החלק שנקרא ישראל, זאת אומרת את הנשמה, את הדבר הטוב שבפנים.
הרמת.
כן, את הנקודה של האהבה האמיתית, היסודית, הנקייה, אז ניצלתי. הוצאתי את הישראל מתוך כל המצב הזה, שנראה לכאורה לא טוב. זה כבר שינוי של מציאות, של תפיסה. אדם שמתחיל להיות כזה בחיים שלו, אז שום דבר לא שלילי בעצם. כל דבר הוא מוציא את הישראל. לכן אני אומר לכם, השיעורים זה לא סתם שיעורים. אם זה לא משנה אתכם, מבפנים, אז זה לא עוזר לכלום. ואנחנו לא פה כדי ללמוד עוד מה אתם חושבים. מישהו ישאל אתכם שאלות בכלל על הדבר הזה? לא יודעים על מה לשאול. מוכים בגדלות, מוכים בקטנות אבל אתה תשים לב שכשאתה מתחיל לדבר עכשיו בצורה שאפילו של שיעור רגיל, השינוי בדיבור שלך כבר ייראה וישמע. כי אתה תתחיל להבין תוך כדי המילים המאוד מורכבות האלה, המאוד סודיות האלה, שאנחנו לא מבינים הרבה, אתה תראה שהדיבור שלך, גם במקצוע שלך, גם בדברים היותר פשוטים, גם ברבדים היותר חיצוניים של המציאות, שאתה מדבר בשפה אחרת, ואתה מצליח לתת מצב רוח טוב לאנשים סביבך.
וזה משפיע מאוד בגלגל.
יש לזה ידיים, יש לזה עשייה. זאת חוכמה שיש לה בעצם פעולה, היא פועלת. זה מה שמשתנה בעצם, זה הסוד הגדול, זה מה נשתנה הלילה הזה, זה המה האמיתי. זה האדם, זה הגאולה. אז בוא נהיה דומים לקדוש ברוך הוא. כל מה שאני עכשיו מספר פה זה למצוא את ישראל. ישראל זה הנקודה הטובה, זהו. תיקחו את כל מה שאמרתי עכשיו בתורתו של רבי נחמן מברסלב, הוא יגיד לכם למצוא את הניתוק, את נקודת האור שבתוך החושך. זהו. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו שיעור באופטימיות.
גם זה נותן שיעור, זה להגיד שאין מה לעשות הרבה, אלא לקבל.
זה אמונה. לא, אבל זה ודאות. תתקדם. תתקדם.
אבל זה גם תתקדם.
זה לא שאין מה לעשות מבחינה בין כה וכה, אנחנו כולנו מתים. לא, להפך.
לא.
יש רק חיים. רק תתקדם. השכל שלך יכול להרוג אותך.
נכון.
הלוגיקה שלך תגיד לך בדיוק הפוך. זה הפרו.
אבל גם ההכרה, שאני שזה עוד צעד ועוד צעד,
וזה
לעולם לא יהיה ההרמוניה, הגן עדן הזה. לעולם זה לא יהיה.
זה יהיה באופן יחסי. מה שעכשיו הכאב שלך, מה שאת צועקת עכשיו, זה למה אני לא הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמרת בעצם.
כזה, מה
לעשות? נכון. אז אנחנו נבראים, אנחנו נבראים, אנחנו לא הוא. אבל את כן משתכללת, את כן מתבשמת, את כן צריכה לחוות חוויות של עושר יותר ויותר.
כן, נכון.
אבל אתה אף פעם לא תהיו.
אם האופטימיות הזאת, יש גם
איזושהי יכולת לצאת. אבל זה המנוע. בלי זה אין מנוע. בלי געגועים אין שום רצון.
כן.
כשאדם מתגעגע למדרגה, אז כשהמדרגה מגיעה, זה הרבה יותר חזק מאשר לפני.
זה מה שאני אומרת, בצד אחד אני מסתרת שלא נלדתי פה, ובשד שני אני תודה לאל. אבל אתם לא יודעים מה זה מדינת ישראל, אנחנו רואים רק כל העולים, רק את הדברים הפוזיטיביים והטובים שיש במדינה. איך היא פורחת? אני, בדרך יש פיגועים ודברים, גם בחיים שלי, מתיים ומבנות, זה החיים, אבל תסתכל על שיטה לתורה.
מה שאומרת אבלין זה בעצם מה שאומר המהר"ל בנצח ישראל. בלי החושך אי אפשר לראות את האור. זאת אומרת, רק מי שבעצם רוצה לדעת מה זה גאולה, הוא צריך קודם כל להיות בגלות.
הוא כל הזמן גם נשאר במידה מסוימת בגלות
ובמידה מסוימת
בגאולה.
אבל
כל הזמן ביחד.
כן, אבל הוא לא מסתכל על הגלות.
אבל
כל הזמן שולף את הנקודות של האור.
כן, אבל הוא
רואה
את הגלות.
כל החיים שלנו זה גלות. ביחד למציאות האלוהית. אבל זה לא חשוב. איפה אני מתמקד?
הרב, אבל יש הסתכלות
זה המשומם הצדות
של זה לא גלות, הכל טוב כאן.
לא, אנחנו לא
שיקורים,
לא.
ואנחנו לא במקום הזה.
נכון, אנחנו אומרים את זה.
כשרואים נכוחה, אנחנו רואים גם את הגלות וגם את
אבל כל הזמן איפה הראש שלך מתמקד, זה העניין. במה את מתמקדת? אם את מתמקדת במצרים, את לא יכולה לשאת במצרים. את צריכה להתמקד בישראל שאת שולפת משם.
נכון.
אז תשלפי את ישראל מכל המיצרים שלך כל רגע.
אמן.
אז זה נקרא שמות הבייל. כן, תחזור. יריב רוצה לחזור לשיעור.
אני רוצה חיים,
תנו
לי חיים, מי
אשר
אשר
יש לו בקולו. מי אשם,
לא מי
אשר. מי
אשם,
אשר. אשר יש לו בקולו. נכון. יפה. אז בוא נמשיך. על כן, מדוע הרשע הזה ישמע בקולו? וזה מה שמבואר בזוהר על הפסוק, ויחזק השם, י' כבב כעת לפרו, ללמד שעצם שמיעתו של רשע זה את שם הוויה, היה מחזק את ליבו, ועוד שפרו היה חכם ומחשב גדול כדברי חז"ל במסכת מועד קטן, י"ח, עמוד א', ובזוהר בפרשת בשלח, נ"ב, עמוד ב', וידע כל זה, לכן היה ליבו מתחזק כל פעם מחדש בשומעו את שם הוויה, שהיה כוח קדושה גדול המתנגד ליסודו של אותו רשע. ויוסף הצדיק שידע זאת, נמנע מלהזכיר שם הוויה בפניו, אלא היה מזכיר רק שם אלוהים, אלוהים יענה את שלום פרו, והיה פרו מודה רק לשם זה המיוחס לטבע ולמערכת הזמן. כי אין אחיזה לחיצונים בשם י' כבב ככלל וכלל, אלא רק אחיזה בשם אלוהים. וכיוון שבזמן הגלות שהוא מסב קטנות לזירנפין שולט רק שם אלוהים, אז כן בזמנים כאלה של גלות, נאחזים החיצונים באותה בחינה של קטנות, כי מתפשט אז ביותר שם אלוהים, עד יציאתו מן השמרים בסוד אלוהים אחרים, חז ושלום. זאת אומרת, כל כך אחיזה שזה יורד לאלוהים אחרים. וליתר דיוק יש להזכיר כי בזמן הקטנות או העיבור, יש שלושה מוחים שהם סוד ג' שמות אלוהים, מוחים בקטנות, אלוהים, ומהם הייתה יניקה למצרים ולשלושת שריו, שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים. ומצרים היא סוד הגרון, כיוון שהוא צר, וצפיפות המוחין הנמצאים שם הם סוד מצרים. כלומר, יש כל כך מוחין דקטנות שם, האלוהים, בתוך המקום הצר הזה, זה נקרא מיצר, הכל צפוף. וג' שרי פרעו, כן? באים מגמל המדרגות חוכמה, בינה ודעת. זאת אומרת, חוכמה, בינה ודעת, אבל מהצד השלילי, הקנה הוא המשכת מוח החוכמה, המקביל לו הוא שר המשקים, וממוח הבינה נעשה הוושת כנגד, וכנגדו היה שר האופים, וממוח הדעת היה שר הטבחים, וכנגדם הברידים. והנה ג' פעמים אלוהים, זאת אומרת שלוש מוחים, שלושה מוחים אלוהים, עולים למספר 258, כמניין גרון או חרון. ופרו שהיה בסוד העורף הוא בבחינת אלוהים אחרים. ותיבת אחרים עולה למניין גרון או חרון גם כן. כנ"ל שהם ג' אלוהים הנזכרים. זאת אומרת גם אלוהים, גם אחרים, הכל עולה לאותו מניין. ג' אלוהים ואחרים. מובן עצמו או לא? בגוף האדם הם שלושת הברידים שבגרון, אשר בהתפשטותם יוצאים גם שמרים והם הולכים לצד האחורי של המציאות. זאת אומרת שכשאין הליכה למקום של כלי ראוי, אז יונקים משם גם כוחות אחרים שהם לא רצויים. אבל זאת המציאות, שאדם לא יודע להוביל את הקדושה למקום טוב, אז הקדושה יורדת חד ושלום ומתלבשת בלבושים לא טובים. למשל, כוח החוכמה שהוא מוליד חסד, אם אני לא יודע להוביל את זה לחסד טוב, אז זה הופך להיות חד ושלום עריות. נכון? אדם ששוכב עם אחותו, זה נקרא חסד. אז איך חסד הפך להיות דבר כל כך שלילי?
כי בא... אני לא הבנתי מה זה חסד ושוכב עם אחותו.
ככה זה בתורה.
כך כתוב.
ככה כתוב בתורה. כי אדם שוכב עם אחותו, כי ייקח איש את אחותו, כן, חסד הוא. מה זה חסד? מה זה חסד? כן, בשורש זה דבר מאוד מאוד טוב, אבל התוצאה שזה לקחת, הלבוש שזה תפס במציאות, זה לא נכון. למרות שזה בא ממקום טוב. הבנת? זאת אומרת שצריך לקחת את הדברים, לא מספיק שהם טובים בשורש, אז זה גם צריך להיות טוב בלבושים. במילים מודרניות, האמצעים שאני משתמש בהם, הם לא פחות חשובים מהמטרה. לכן, איך אומרים, שכאילו המטרה מקדשת את האמצעים? כן, אבל בצורה החיובית. כלומר, אני חייב לקדש את האמצעים בשביל המטרה. אבל אני לא צריך להימנע מלהסתכל על כל האמצעים שאני בעצם משתמש בהם כדי להגיע למטרה. אם לא, אז אני חוטא. האמצעים חשובים מאוד. הדרך שלי לגאולה יותר חשובה או לא פחות חשובה לפחות מהגאולה עצמה. אז אדם שכל היום מתלונן, כי עדיין אין גאולה בראש שלו, אז הוא כל היום מתלונן, אז זה האמצעים. אז האמצעים שלו כולם אחורים, מקולקלים. זה לא סגנון של חיים של יהודים. הסגנון האמיתי זה לראות בכל שלב את הכלי הטוב, כלומר את הישראל שנמצא בכל שלב, כדי להתקדם בהרמוניה, בשקט פנימי. אבל אם אתה כל החיים שלך לגאולה, זה רק זבל, 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 כי אתה מחכה ליום של הגאולה, זה לא חיים.
זה נובע מחוסר הבנה, לא חיים.
זה לא רק חוסר הבנה, זה פשוט שלימדו אותנו, כן, שהגאולה זה תאריך. זאת הבעיה.
חמור לבן עם...
כן, אתה לא מבין שכל שלב שמוביל אל הגאולה הוא חלק מהגאולה עצמה. אז מה אתה חי? אתה חי בזבל, רק בשביל אותו יום. דרך אגב, אתה תראה את אותו יום? אתה לא יכול לראות אותו. כי מי שחי בזבל בשלבים, כל יום הוא יראה זבל, גם שזה יגיע. כי הגאולה לא תגיע סתם ככה איזה וואו, אורות. זה מגיע בשלבים, אבל אתה לא רואה את זה. אתה רואה רק חשוך, 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 חשוך. אבל זה כבר יותר, 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 יותר אור. לפעמים אני מדבר עם אנשים, אני אומר לו, תגיד לי, אתה חולה? אתה לא רואה מה קרה? ב-200 שנה האחרונות בעולם? אתה לא רואה שעם ישראל חוזר לארצו? לא רואה. למה? כי עכשיו הוא תקוע בתוך מנגנון, ראית מה קרה היום, אמרו בחדשות. תסתכל ברחב, תסתכל שכל שלב הוא מוביל לזה. עכשיו, מה מונע ממך מלהסתכל בזה? אתה לא יודע לשלוף את הישראל מתוך המצרים הזה. תדמיינו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא היה מסוגל לזה. היה רואה את מצרים, את השליטה העולמית הזאת של מצרים, את הפרוע הגדול הזה, ולא יכול להוציא את ישראל מתוכם. אז מה היה קורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו היה נופל לדיכאון, נכון? היה אומר, איזה עולם בראתי, הם יותר חזקים ממני, עזוב, אני זורק את הכל, נמאסתי כבר. אין דבר כזה. אתה רוצה להיות... לא. לא. להפך, הקדוש ברוך הוא במבול, מה הוא עושה? הוא שולף את נועם. כל הזמן לא להסתכל בשלילי. אתם, הבעיה שלכם, אני אומר שלכם, שלנו, כולנו, זה שאנחנו רואים את הצד השלילי ולא את הצד החיובי. לא. הקדוש ברוך הוא לא הרס את העולם. הוא הציל את נוח. הקדוש ברוך הוא לא היכה את מצרים. הוא הציל את ישראל. היציאה של ישראל היא ההכה של מצרים. צריך לראות את הדברים באפור.
למה זה לא גם וגם?
כן, בגלל שזה לא הולך ככה. ומתוך שאנחנו יוצאים, אז יש מכה לחושך. כי החושך מקבל מכה בגלל שהוא מקבל מכת אור. הרי כל מכה זה מכת אור, גם מכת חושך זה מכת אור. רק למי שלא רואה זה חושך. עובדה שרק מי שכלול בשם ישראל רואה אור. ולכל בני ישראל היה אור במושבותיו. מה זה אומר? שאחרים קיבלו מכה של חושך? לא. פשוט הקדוש ברוך הוא הביא אור גדול, אבל כשאין כלים זה נראה כחושך גדול. אפילו שזה אור גדול. זאת הבעיה של האנשים. הקדוש ברוך הוא נותן אור והם רואים חושך. ומי שבאמת הוא חכם, אפילו בחושך ראו אור גדול. זה הפסוק. ולכן החיים קרויים מתים, או המתים קרויים חיים, תלוי מי זה. למה צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים? מה זה אומר? עכשיו אתם מבינים. שאפילו הצדיק תביא לו מת, מה הוא יראה שם? חי. והרשע, תביא לו אפילו דבר חי, הוא יגיד לך מה הכל מת פה. זה בדיוק העניין, זה מנטליות, רבותיי. אם הבנתם רק את זה, יצאתם ממצרים השנה. מספיק! זה בעצם סוד האגדה של פסח. כל הסיפור שאני אומר לכם עכשיו. תשדרו למשפחות שלכם להיות אופטימיים, להסתכל על נקודת האור של כל מצב. להפסיק לראות את החושך בכל מצב. זה השינוי האמיתי, אנחנו לא סתם פה לומדים, זה העומק של הקבלה. אם לא, אתה תישאר במכניקה של הקבלה. בסדר, אז אתה יודע ששמוכין דקתנות זה שמות אלוהים, ושמות אקיד, אתה עושה ליגמטריות וזה. זה לא זה העיקר. זה הלבושים של כל מה שאנחנו אומרים פה. הנשמה הפנימית של מה שאנחנו אומרים פה, זה מה שאמרתי לכם עכשיו.
אמרת
שזה
תלוי בכלי.
כן, נכון. תלוי ברצון לקבל. מה זה כלי? זה הנפש שלך. זה הכלי. איך בונים אותך? לכן אני לא פה כדי לבנות אורות, אני פה כדי לבנות כלים. איך אמר הרב קוק? אני פה כדי לבנות אומה.
כל אחד יכול
להכין את זה בכלי
שלו.
נכון. הוא צריך לעשות את אותו מנגנון בכלים שלו. בסיפור שלו, בהיסטוריה הפרטית שלו.
הוא מפתח שקירים.
כלי שהוא מכיל את
הרושך,
לא מצליח
להכיל. זה בדיוק מה שאני אומר. צריך לשנות את הכלי הזה. את הכלי הזה צריך לפתח, להגדיל, להרחיב. למה יש לנו הלכה? הלכה, הלכה, להוציא את הכלים הכי יפים בפסח. למה? זה פועל דמיוני, זה אקט סימבולי. תוציא את הכלים היפים שלך כדי לקבל אור גדול. אם אתה מוציא כלים מפלסטיק, תקבל תורה מפלסטיק.
דרך
אגב,
היום זה הוד.
היום
אנחנו בהוד.
אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים? זה מנטליות, רבותיי.
אבל אחד נושא, אבל בפסח.
נכון.
אבל גם על החסרים, ולהגיד
לצופה, זה נותן לנו... בוודאי. אתם יודעים שיש מצווה לקנות נעליים לחג? אני זוכר כשהייתי ילד קטן, כל חג ההורים שלי היו לוקחים אותי, ילד קטן באשדוד, לקלוט נעליים. וואי וואי, הנעליים של החג זה היה. יש לזה יסוד בקבלה שאפילו ההורים לא ידעו, אבל הם עשו את זה בצורה טבעית. למה? כי יש לך בעצם, אתה נכנס לנעליים חדשות. כלומר, לגוף חדש. נעל זה מה שנועל אותך.
אז אולי נקנה משקפיים חדשות?
חדשים. כן, זה מה שעכשיו אנחנו עושים. זה השיעור הזה.
אמרת שבפסח.
אני מציין
עכשיו דבר. כן. יש אנשים להגיע לבן, רואים רק את הנקודה שחור. נכון.
יש כאלה, רואים
את
הכל לבן.
כן, נכון, נכון. זה בדיוק מה
אני ארד לנו.
זה לא מדויק.
כי בדרך כלל השני שחור, וצריך לראות את הנקודה הלבנה. לא. אז כניקודה לבנה, איזה שחור היא פוליטית. אבל ניקודה
שציפה שקורה עם הקיר גדול לבן, צריך באמת בשביל לראות אותה, שכר... אל תנסו
לקלקל את אבלין, אבלין היא אופטימית. לעזור טיפונת למציאות כמו שאתה אומר, קודם. יש פה איזשהו משהו בפסח,
כן.
אמרת שהייתה הברירה שפה ההכרה היא לא נעשתה בסיפור עצמו, היא לא נעשתה על ידי ישראל,
היא נעשתה על ידי
מצרים.
לא.
משה מגיע ואומר לה את מה הייתי פולגו, תן לי שחרר את
זה. זה הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא משלח את משה לפרו.
זה הוא בא.
ואנחנו אמרנו שישראל צריך להיות הכלי. הכלי להקדש ברוך הוא, לשפע שלה, לצינור.
אבל לפני שהוא צינור, הוא צריך קודם כל להיבחר.
צריך להיות בהכרה.
לא מיד, אמרתי לך. השלב הראשון זה נקרא סגולה. מה זה בחירה? ילד קטן שנולד, הוא יודע מה הוא.
אבל בסיפור של מצרים, אנחנו פה עובדים על כמה מישורים, בסיפור של מצרים...
עזוב, אתה מתרובל בין מצרים של מצרים למצרים של דורות.
אבל המצרים, אבל
המצרים של מצרים לא ידעו מטרה. עכשיו אתה לא במצרים של מצרים, אתה במצרים של דורות.
אבל אמרת שעשר מכות האלו זה היה בירור. זה היה פרוש שאומר לא, תראה לי שזה ישראל.
יפה. אבל מי מוציא את ישראל? הקדוש ברוך הוא, זה בירור בין הקדוש ברוך הוא לבין פרעה. זהו. עם ישראל לא נמצא בסיפור הזה. הוא תינוק שנולד עכשיו. אז זה פתח מצרים. יש פסח מצרים ופסח דורות. אתם מתבלבלים. פסח מצרים זה סגולה. פסח דורות זה בחירה. זהו, יצאנו מפסח מצרים. אתם לא בפסח מצרים עכשיו. תשכחו מזה. פסח מצרים זה בחירה אלוהית בסגולה הישראלית. עכשיו אנחנו לא שם. עכשיו אנחנו בפסח לדורות. מה זה פסח דורות? יום העצמאות. זהו. הבנתם את זה? אם לא הבנתם את זה, אז עוד פעם אתם שואלים את השאלה כאילו אני לא עשיתי כלום. בוודאי שאני לא עשיתי כלום, כל ההגדה אומרת לי לא עשיתי כלום, ואת עירום ועירייה. לא יכולת לעשות כלום כי עכשיו אתה נולד. מה, ילד שנולד הוא יודע כבר מה הוא יעשה בחיים שלו? לא, צריך לחנך אותו. אז התחנכנו, גדלנו, עברנו כבר 3,000, 4,000 שנה מאז, עכשיו אנחנו בוגרים. עכשיו כשאני נכנס לרעי הסדר, אני מזכיר את המצב שלי שנולדתי, שהקדוש ברוך הוא בחר בי באופן סגולי, שאפילו אני בעצמי לא ידעתי מה קורה איתי, אבל היום אני כבר 4,000 שנה אחרי זה, ואני צריך ללמד ולהבין מה התועלת שזה שהקדוש ברוך הוא בחר בי בלי לדעת, ועכשיו מה אני אומר בליל הפסח? אני עכשיו לוקח יוזמה, אני עכשיו הקדוש ברוך הוא עוזר לך, אני פועל יחד איתך, עכשיו גדלתי כבר. אז עכשיו הגאולה שאני עכשיו הולך לצאת ממנה ויוצא ממנה היא גאולה בחירית שלי. אל תעשה לי את מה שעשית במצרים, שהיית צריך לשדד את כל כוחות הטבע בשביל לגאול אותי. לא, אני לא צריך את זה עכשיו, הקדוש ברוך הוא. תעשה לי הכל בצורה טבעית. תעזור לי לפתח שכל ישראלי, לשלוח טיל לחלל כדי שיהיה לוויין חדש, כדי וכו'. זה העניין. זה העניין, זה מה שאנחנו צריכים להבין. בסדר? זאת אומרת, אני צריך לראות את כל הנקודות של האור שבתוך כל החושך הזה.
אנחנו עושים את זה באמצעות כל ההמצאות שלנו.
אבל צריך לראות את זה. אני לא צריך לראות. אם אני צריך לבוא כל שיעור ולומר מחזרה, תהיו באור, תהיו באור, וכולם אומרים, לא, אנחנו בחושך, אנחנו בחושך. בסדר, אני לא אכפת לי, אני יכול לי עוד 100 שנה להמשיך. לא אכפת לי, שום דבר לא מפריע לי מכל זה. למה? כי אני, יש לי עניין אחד בראש. לא מצליחים לשגע אותי. בסדר? שהכל זה נקודות של אור. לא מעניין אותי כל השאר. אני מתקדם. הולך וטוב, בעזרת השם. אני יודע שיש, אני לא שיקור, אני רואה שיש דברים קשים. מה, אני לא רואה? אבל אני לוקח את הניצות של האור, הנה אשתי אתמול תאונת דרכים, היא מכונית, אז מה, אין לי, יש לי גם אני את הבעיות. אבל אני לוקח את נקודת האור שבכל מצב. וזה העניין, ככה אתה יכול להתקדם בחיים, אם לא אתה מת. כן, בסדר, ברוך השם. אבל זה העניין, צריך לדעת מה אני בונה מזה, זה ראייה עצמית, זה ראייה פנימית של המצב. בסדר? אז עכשיו גדלנו. לא צריך כל הזמן להוכיח ולהוכיח ולהוכיח. אז כל השיעורים הם הולכים רק לכיוון הזה. הכל. כל יציאת מצרים זה זה. ואתה צריך להגיע לזה דרך כל המילים הקשות האלה שאנחנו לומדים פה. הרבה טכניקה. אבל תבינו את הנשמה של זה, זה חשוב. בסדר? בוא נמשיך. והנה פרעו עולה בגמטריה שנה. כלומר, מה זה שנה? זמן, נכון? שהוא סוד הזמן כידוע. ואם הכולל עולה למספר עורף. פרעו זה אותיות עורף עם המספר הכולל. כמובן שהוא עצמו כולל את שלושת השרים העומדים תחתיו, נכון? הוא המלך שלהם, אז הוא כולל את הכל. כלומר בגרון הוא השורש של הגרון, שזה בעצם העורף. בסוד הקנה, הוושת והברידים כנל.
קשר שלהם.
נכון, בהם מתלבשים שלושת המוחים חוכמה בינה ודעת. ונשוב לומר כי אין אחיזה לחיצונים אלא במוחים בקטנות. אני מתרגם לכם על זה עכשיו, זה חשוב. איפה החיצונים יכולים לאחוז בכם? רק כשאתם רואים את העולם קטן. אדם שרואה את העולם גדול, המוחין דקטנות, הדברים הרעים לא יכולים להגיע אליו. אתם מבינים? זה רק שינוי תפיסה. אם אתה חושב שאתה קטן, אתה תהיה קטן, כמו שהמרגלים, אתם זוכרים?
וכן היינו
בעיניהם. היינו בעינינו כחגבים. אם אתה אומר לעצמך חגב, והוא אומר לך קינה. וכן היינו בעיניהם. כן, זה קינה. זה הזכר של הקינה. זאת אומרת, אתה ראית את עצמך כחגב, הוא יראה אותך כקינה. אתם יודעים מה הפער בין חגב לקינה? קינה זה אולי חלקי 3,000, 4,000 יותר אפילו, 20,000. הבנתם או לא עוד אנשים?
אה, הבנת,
בטח.
כן, זה עוד סיפור אחר. זה אותו סיפור, מי רואה את מי? בגלל שהוא מצא את חוכמת הנסתר. חגב, זה המרגלים, הם ראו שהם היו כמו חגבים, כן? בסדר? וכן, קינה, היינו בעיניהם. זאת אומרת, אתה רואה את עצמך קטן כזה, אתה אדם, אבל אתה רואה את עצמך, הוא רואה אותך ככה, לא ככה. הבנתם?
אז לך
תשאר לנו את הספק. יפה.
זה מוחק
אותך. בוודאי. אתה מוחק את עצמך לבד.
כן, אבל עצם זה כוח מתפרס, זה לא נשאר.
זה אקספוננציאל זה נקרא. אקספוננציאלי. זאת אומרת שזה כפול מיליון זה, חד ושלום. אתה צריך להיזהר מאוד, אתה צריך לראות את עצמך כענק, כגדול. איך אומר הקדוש ברוך הוא למלך, אם קטן אתה בעיניך, כן, ראש ישראל אתה, תפסיק לראות את עצמך כמו איזה קינה, כמו איזה קטן, תמיד אתה פוחד מלגדול.
אז מה ההבדל בין אמונה לביטחון?
במדרגה של אמונה זה הבסיס להכל. כן? אם אין לך אמונה, זה מה שצריך לקנות. אנחנו בפסח, מה צריכים לקנות אמרתי לכם?
אמונה.
קניתם מצות? כל פעם שאתם לא עושים את המצה, אתם לא עושים אמונה. בסדר? מה זה אמונה? אמונה זה ודאות. זה לא אני מאמין. כן? אני חי את זה. דרך אגב, באנגלית זה תרגום אמיתי. To be life. או to believe, לא חשוב. כן? תחיה את זה. אתה חייב להיות בוודאות. אתה אוכל חיים. אתה לא אוהב את המסע, ואתה בולע חיים. זה מוכין דגדלות. אתם לא יודעים לעשות כוונות בסדר פסח. זה לא חשוב. אל תעשו כוונות. מה קורה ביין ומה קורה בזה, לא חשוב. ברגע שאתה שותה יין, מה שאני אומר לכם עכשיו, תזכרו, זה מספיק לכם. כשאתה שותה יין, אתה שותה בינה. זהו. יהיה לך בינה בחיים. אתה שותה קוס, כל פעם שאתה מרים את הקוס, אתה מרים את הבינה, אתה מסתכל עליה, אתה עושה מה שאתה רוצה, כן, תסתכל, תשתה את הקוסות, ארבע קוסות, אתה שותה בעצם את המוחין שיש בבינה. כן, לא חשוב, ארבע אלה ואחרי זה, זה כבר גאולה. כשאתה אוכל מסע, כל פעם שאתה בולע ואוכל מסע, אתה בעצם אוכל חוכמה. זהו, תזכרו את זה. אתם אוכלים מוחין, אתם מחזקים את האמונה. כי מי שאוכל אבא, אבא יצא ברטה. בסדר? המלכות זה הברטה. זאת אמונה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בזאת. כן, פרשת השבוע. היא הולכת לאיבוד מסכנה עם כל שבת הגדול. מה? נכון, אותו דבר. זאת אומרת, כל העניין פה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. נכון? קודש זה חוכמה? וזאת באים אל הקודש, זאת זה אמונה, רק בזאת אתה בא אל הקודש. מי שאין לו אמונה לא יכול להגיע לחוכמה בחיים. זהו, זה פשוט מאוד. עכשיו, איך קורא לזוהר למסע? לחם אמונה. נעמה דמאמנותא. זאת אומרת שאם אתה לא אוכל מסע בפסח, אתה חסר אמונה. אז אתה לא יכול בכלל לקבל תורה 50 יום אחרי זה. מה תעשה בחג השבועות? מה תעשה בחג השבועות? אתם יודעים שחג השבועות זה קשור לפסח? אין לזה תאריך, חג השבועות. זה 50 יום של יציאת מצרים. כלומר, 50 מדרגות מהאור שראית במצרים. ראית נקודת אור, קח את האור הזה ותרים אותו 50 מדרגות. אז תקבל את התורה. לא עשית את זה? וואלו, סתם. אתה יכול לחיות כל הלילה לער ולעשות כאילו אתה קורא איזה תיקון של שבועות.
מלכות
למלכות. סתם. סתם טקסטים. אני מדבר פה על מציאות, על חיים, אני מדבר פה על חוויה אמיתית. בסדר? אז זה הלחם. איך אני אחזור ללחם אם אני לא אכלתי מצה? מה זה הלחם? פסח לדורות. מה זה מצה? פסח מצרים. אז אני אוכל פסח, אני אוכל פסח מצרים, אני אוכל מצה בפסח, כדי שהאידאה שלי זה לאכול לחם. האידאה שלי זה לא לאכול מצות, זה לחזור ללחם. אבל בצורה של אדם בוגר שיודע עכשיו מה עושים עם הלחם. אז יש חג השבועות, מתן תורה, זה לחם כבר. זה לא אידאה לאכול מצות. זה בניין התחלתי. חשוב. זה סגולה, מצה זה סגולה. אני לא כתבתי את הזוהר. אם הייתי כותב את הזוהר, כן, הייתי כותב מצה אי נהמה בסגול. כלומר, לחם סגולי. לחם התחלתי. לחם היולי. ראשוני. תמאי. מה אתם עושים? אבל זה לא אידאל. האידאל שלי זה לאכול מצות. לחם. לכן אחיזת מצרים הייתה דווקא בקומת הגרון. ואפילו שם לא הייתה אחיזת המילה באחוריים ולא מצד הפנים. והוא סוד העורף שנמצא באחורי הגרון, ונעמיק יותר בג' השרים של פרו ונוסיף כי שר המשקים שכנגד הקנה מיוחס לריאות בגוף האדם. כלומר, שר המשקים הוא לא נשאר רק פה, הוא שולט אחרי זה גם על החלקים התחתונים, כי מישהו מלך הוא מלך על כל מה שמתחת לו, נכון? אז פרו שולט על ג' השרים, אבל ג' השרים, למשל שר הקנים, שהוא בעצם, מי זה הקנים? שר המשקים, הוא בעצם אחרי זה שולט על כל הריאות. אתם מבינים מה קורה פה? ושר האופים שכנגד הוושת מיוחס לבישול התבשילים בגוף האדם. מי מבשל את התבשילים בגוף? הקיבה. הזמן כנודע. למה? כי זה בעצם שר התבשיל. מה זה תבשיל? מושג של? של זמן, כתבתי לכם את זה, זמן. כלומר, אתה צריך לתת לדברים להתבשל, להתעכל, להבשיל. הכל אותו שורש, אין לי מקום לכתוב לכם את הכל, אני רק כתבתי לכם את זה ברמזים. הבנתם? ושר הטבחים שכנגד הברידים, פעולתו הפנימית היא הזרקת הדם, והולכתו אל כל איברי הגוף כדי להזרים בהם חיים. זאת אומרת שאם אני שולט על שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים, על מי אני שולט? על כל הגוף.
זה לא הלב?
זה אותו דבר.
זה על
הלב. זה על הלב. זה על הלב. הוא שואל אחר כך שזה שולט על הלב שהוא מזריק. כן, כן. זאת אומרת שאם אני עכשיו שולט, אתם מבינים שמדובר בי, בכם, בכל אחד מאיתנו? כלומר, האתרים האלה של פרעו, זה בעצם התוצאה שלי תראה אחרי פסח. האם אני אדם יותר בריא? האם יש לי יותר דם שזורם בצורה נכונה בגוף? האם אני יותר נקי? האם העיכולים שלי, התבשילים שלי, יש לי בעצם ניקיון של הקיבה שלי, של כל התהליכים הפנימיים שלי? הכל זה אורגניות אחת.
אבל עכשיו אני מבין למה לקח לי 4,000 שנה להבין את זה, כי הסיפורים האלה, איך הייתי מחשב אותם לבריאים?
בגלל זה אתה לומד עכשיו קבלה. זה לימוד הקבלה. זה לימוד איך אני כבן אדם יכול להכיל את כל הסיפור של יציאת מצרים. בוודאי, עם ישראל זה לא גם. אני גם. הוא השורש. אני התוצאה שלו. בגלל שעם ישראל בנוי ככה, אז אני כפרט של עם ישראל בנוי בצורה כזאת, לא הפוך. ולכן מיוחס הוא לספירת הדעת העליונה אשר עליה נאמר בספר משלי כב דלת, ובדעת חדרים ימלאו. כלומר, הדעת צריכה למלא עכשיו את כל החדרים של הגוף שלי. בסדר? ובדעת חדרים ימלאו. כלומר, מה יש בחסד? דעת. מה יש בהוד? דעת. מה יש ביסוד? דעת. מה זה אומר דעת? חיבור. נכון? קשרים? כלומר, אם זה ספירות ריקות ואין להם קשר, אז לא עשיתי כלום. אני צריך להביא את הדעת ולהכניס אותו בכל אחד. זה נקרא חדרים, 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 חדרים. מה זה חדר? חסד, דין ורחמים. חסד, דין, רחמים, חדר. ולא הפוך, כמו שאומר הרב אשכנזי מניטוז הצל. אל תהיה חרד אל החדר.
זה גם חדר ים.
בסדר? סליחה?
זה גם חדר ים.
כן, נכון, בסדר. אתה יכול אחרי זה לפתח, נכון.
לא, לא יודע לפתח.
אז תשתוק.
טוב, החדרים זה האישה ואני אקל דיבודקים.
כן, נכון, לכבד את כל החדרים זה נקרא לכבד בעצם את כל זה. מה אתה עושה? איך ההלכה, הלכה, שולחן ערוך, טוב שאת מזכירה את זה, אבלין. כתוב שמצווה לכבד את החדרי ביתו בנר. עכשיו אתם מבינים למה? מה זה לכבד? את מי אתה מכבד? מה זה לכבד? להעיר. להעיר את כל החדרים האלה בדעת. כלומר, להעיר את אשתך, את הכלים, בדעת. זה נקרא לכבד, זה נקרא לנקות. לנקות, ממה אתה יכול לנקות? אני, היחס שלי איתכם עכשיו זה כמו בעל ואישה, נכון? ככה זה, אין מה לעשות. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? למלא את כל החדרים שלכם באופטימיות, בדעת. זה הפונקציה שלי. בסדר? לנסות להוציא מכם את המנטליות החמצית הזאת שמחמיצה כל דבר. שלא יכולה לראות כלום. הגאולה בעיצומה והוא לא רואה כלום. הוא מחמיץ הכל. אז אני עכשיו צריך לגרום לכם להוציא את החמץ הזה.
אנחנו מחמיצים את
השיעור
בכל משבר.
אז בעזרת השם, כן, התיקון של החמץ, מה זה התיקון של החמץ? מה זה התיקון של החמץ? זה מתח. מתח. מתח זה אותיות חמץ הפוך, זה התיקון. זה שמה החדש שיוצא ממוח ואדם קדמון כדי לעשות את התיקון. כלומר, מי שעשה ביטול חמץ, יש לו עכשיו מתח. מתח בגמטריה הצלחה. זה הבניין של החיים. בסדר? רמז להתפשטות של החסדים בגוף דרך הדם כדי להמשיך בו חיים. אז תזרימו, תזרימו את העניין הזה, צריך להיות חי. כן? לא עמוד כי יחיה, ואספר, מצווה לספר, ואספר. לא עמוד כי יחיה ואספר מעשה יא. מה זה מעשה יא? ובקה. נכון? זה המעשים של יא. זה בר וכה, זה המעשים. ואספר את המעשים של יודקה, לא את יודקה עצמו, את המעשים שלו, כלומר את ובקה. ועל כל פנים ג' עשרים הם סוד שמות אלוהים. הצבנתם אותי. והיינו שזרימת אדם, כן? לטובה, לטובה.
זרימת אדם, מה אתה רוצה?
חיפשתי את אלין ומצאתי אותה, אדרנה. טוב, דהיינו שזרימת הדם הייתה מועצת. כלומר, מה קרה במצרים? אנשים היו מתים, אין להם זרימת דם בכלל. אין זרימת דם, אדם שאדם לא זורם בו, איזה צבע הוא מקבל? ירוק. ירוק כחול כזה, מסכן, כולו חיוור, מת. אין לו זרימה של דמים. איך רואים אדם בריא? היום כבר לא אומרים את זה, אבל כשהיינו קטנים, עושים לך ככה, כן, כדי לראות שאתה בריא, כן? כבר לא עושים את זה לילדים, אז היו תופסים אותם, לא יודע למה, היו עושים לנו ככה כל יום. כדי לסרק אותי, היו עושים לי כוחו. כן, הייתי כולי כמו איזה תפוח אדום בתור. טוב, ועל כל פנים, ג' עשרים הם סוד שמות אלוהים. דהיינו שזרימת הדם הייתה מועדת כיוון שבא מהברידים לבדם והוא דם מצד אחוריים בשם אקיה. זה לא מספיק דם של ברידים, צריך דם חזק של עורקים, של צינורות אבים, של תגדיל את הצינור שלך, תהיה אדם גדול, תהיה אדם משפיע, לא אדם מקבל. אם המנטליות שלך זה לקבל, אתה כל הזמן תהיה פרווה וקטן. תהפוך ממקבל למשפיע. הקדוש ברוך הוא יגדל אותך. אז זה האחוריים, א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', כ', בגמטריה דם. זה הסוד של ההגדלה הזאת, של הדמים. וידוע שהתפשטות שם אלוהים נעשית עד קוף כף צירופים. כלומר, כמה צירופים יש בשם אלוהים? 120, נכון? אם תיקחו את השם אלוהים, יש בו 120 צירופים. כלומר, אני יכול לכתוב בכל מיני אפשרויות אלוהים, נכון? מאלה, ורק מאלה זה מה שאנחנו מכירים, כן? אבל מה, אלי וכו' וכו'. כמה אפשרויות כאלה? יש לי 120. למה? כי יש לי 5 אותיות של אלוהים. 120 אפשרויות. זה קוד. שהרי כל טבע, נכון? כל תיבת בת 5 אותיות בונה קוף גף בתים. כלומר, מ-5 אותיות יש לי 120 בתים, 120 מילים. רק משם אלוהים. וכולם בגבול הקדושה. נכון? זה אלוהים, זה עדיין אלוהים. מתחילים מזה אירנפין דבריאה ומגיעים עד סוף עולם העשייה. משם ואילך מתחיל גבול השמרים והקליפות. היונקים מאותם קוף כף צירופים, זאת אומרת, יש אלוהים אחרים אחר כך. כלומר, זה יצא כבר מגבול הקודש, וזה יורד למטה. יען מדובר בשם אלוהים ולא בשם אריה כאמור. כלומר, יונקים מזה, כי זה מוכין דקטנות. אז יונקים מזה גם החיצונים. בשם הוויה אי אפשר לנוק. פרו אפילו לא יודע. מה זה לא יודע, לא ידעתי את השם? אתה לא יכול לדעת את השם, בחיים לא תדע את השם. אתה פרו, אתה עורף. אי אפשר לראות, אתה לא תוכל לראות את זה, הוא צודק, הוא יודע. בכל זאת לא הייתה יניקת פרו ויניקת כל מצרים מכל הצירופים, אלא רק ממוח הצירופים האחרונים. כלומר, 48, מוח זה 48. עכשיו בואו תבינו טוב. כן, היוצאים משתי האותיות האחרונות של שם אלוהים. אתם רואים את שם אלוהים? אני כותב לכם, אלוהים. בסדר? יש פה כמה צירופים בסך הכל? 120. 120 לחלק לחמש? לחלק. 24. כלומר, רק אם אני מתחיל את ה-24. פה 24. אתם איתי? כלומר, יש 24 שמות שיתחילו באלף. בכל הצירופים האפשריים. יש 24 שמות שיתחילו בלמד, יש 24 שיתחילו בה, יש 24 שיתחילו ביוד, ועוד 24 שיתחילו במם. עכשיו, פרעו יונק רק מהים האחרונים של אלוהים. זאת אומרת שהוא יונק מ-48 גמטרי המוח. כלומר, הוא לוקח את המוח שזה יוד ומם של שם אלוהים. בסדר?
לא,
זה 48, זה הצירופים של האותיות עכשיו, אז ביא את המי עכשיו. בסוגריים, לפי שכ"ד צירופים מתחילים באות הראשונה א', כ"ד צירופים מתחילים באות ל', כמו שאמרתי לכם עכשיו, וכו'. וזה שאמר פרעה, מי? אשר, אשר אשמע בקולו, שרמז בכך שיש לו יניקה באותיות מי? של שם אלוהים, ומשם עזר כוחו להרע. כי אם היה מתגלה באותה שעה שם הוויה, רמז למצב של גילוי מוכין דגדלות, כמובן שכל יניקתו של רשע זה הייתה מתבטלת, כי אין אחיזה במוכין דגדלות, אין שם הוויה. ואפילו בשתי אותיות מי של שם אלוהים גם כן, לא היה לו כלום, כבר לא נשאר לו כלום, כי שם הוויה היה מחסל אותו כבר. לא יכול היה לנוק עם כוחו. והנה השם יתברך רצה להכניעו ולשבר כוחו בעבור זה, השתמש בשאר אותיות של אלוהים שלא הייתה לפרעה אחיזה בהן. כלומר, איזה אותיות? אלה. נכון? או עלה. זה אותו דבר. בוודאי, בוודאי. כלומר, שבאמצעות אותיות אלה, כן? או כללה לפרו, היקה השם התברך את פרו, והדבר נרמז בכתוב, למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. זאת אומרת, האלה הזה שבפסוק, מה זה שיטי אותותיי? איך שמתי את כל המכות? מאיזו אותיות, מאילו אותיות הגיעו המכות על פרו? מאלה. למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. הכנסתי לו את האלה בתוך הגוף שלו.
זה היה תקבשים משתיים מכות.
נכון. זה בעצם 24, יש לו מנגנון שהוא מקבל הרבה יותר. זה כל אחד זה אקספוננציאלי. אתה תראה מה קיבלו בהגדה שלך, כמה מכות קיבלו בים וכמה מכות קיבלו במצרים בזרוק. התחלת בעשר מכות, סיימת ב... אתה לא יודע כמה. כי כל המכות של מצרים זה כולל את כל המכות של המציאות. זה נקרא עשר, עשר זה שלמות. אל תתפסו למנגנון הקטן. תמיד לראות בגדול, תחשבו רחב, תחשבו כלי רחב, תחשבו ענק. בוודאי, בוודאי, בחלק התחתון.
ועם כל זה הגענו ל-49. זה עומד על...
על כלום, נכון. שהקדוש ברוך הוא צירף אותיות אלה לאותיות מי, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האותיות אלה וצירף אותם למי, שהיו אצל פרו כדי להופיע את שם אלוהים בצורה שלמה. אז עכשיו הוא יחזיר את שם אלוהים בצורה נכונה. מה זה אלוהים בצורה נכונה? אלוהים של גבורה, אלוהים בקדושה, כנגד אלוהים בקליפה, אלוהים אחרים. ובאמצעות שם זה, המיוחד למידת הדין, כי שם אלוהים זה מידת הדין, נכון? להקות את פרו ואת מצרים. לכן זה הפך להיות עלה, זה הפך להיות מקל. כלומר, באיזה שם הקדוש ברוך הוא יקה שם? בשם אלוהים. ויש להוסיף כעת, כי מצרים הייתה ראשית בממלכות, נכון? והנילוס נחשב לראש הנהרות, והוא הנקרא אישון. כלומר, כתוב ראה רשי ז"ל על בראשית, כתבתי לכם פה, שכתב כי פישון הוא נילוס נהר מצרים, ראשון לארבעת הנהרות המוזכרים, לא המוזכרים, המוזכרים, כן, בבראשית, לא יודע מה כתבתי פה, כנראה היה לי מסגר בבית. כן, המוזגרים בבראשית. כן, דרך אגב, באמת זה בא מסגר.
מה זה אומר יש לו אחיזה?
אחיזה זאת אומרת שהוא משם יכול לקבל כוחות.
מי הוא בכלל?
זהו, זה העניין. הוא בעצם כוח שיש לו, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו עם אפשרות להשתמש בזה לדברים רעים. זאת אומרת, זה הכוח שנמצא בכל אחד.
אם יש לו כוח להשתמש, למה הוא יכול להשתמש רק בחלק? זה בכלל מי הוא שהוא יכול להשתמש? מה הוא נכנס לשם בכלל? ומי בכלל נותן לו לגוע בזה?
אתה, אני. הקב"ה.
אבל הכוח הזה הוא בך ובי.
זה הבחירה.
זה בעצם האפשרות... בואו אני אתן לכם דוגמה, אני אמחיש לכם. אני אתן לכם דוגמה. אדם שגונב. במה הוא משתמש? באיזה כוח? כוח החיים שלו, אדם שלו, הכוחות הנפשיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, השכל שלו, הוא עושה לך נייר עם כל התחכומים שם, אומר לחברים שלו, יש לנו מסירות נפש, לא נשען בלילה, אבל לא נלך לישון.
פנים.
גם הם לא ישנים בלילה. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הכוחות החיוניים של החיים, בסופו של דבר כדי להגיע לגניבה. אז מה עשית? השתמשת באותם כוחות, שאנחנו פה מנסים להשתמש כדי ללמוד תורה.
אני מבקש מהקדוש
ברוך הוא שיהיה צייצר. כן, עוד, הוא מתפלל גם. כן? והוא שם תהילים בגרביים.
ומה זה אומר שיש לו אחיזה רק בחלק ולא...
אז יש לו אחיזה, זאת אומרת שגם בתוך החלק של אלוהים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את הכל. נתן לו רק את האחוריים של שם אלוהים. זאת אומרת, תמיד שמת לב שבכל קומה שדיברנו, זה רק החלק התחתון, שיש בו אחיזה. זאת אומרת שאין באמת, אני עכשיו אתרגם לכם את זה למונחים של היום, אין באמת אחיזה לרע בעולם. אתה רק נותן לו תמיד אחיזה בחלק התחתון שלך. זה אילוזיה. ואתה בהחלט יכול לשלוט עליו מיד. רק שאתה בוחר לתת לו לגבור עליך. אז אכן אתה נותן את החלק הזה. למה? כי אתה מאבד את המי שלך. זה נקרא לאבד את המי. אמרתי לכם כל פעם שמצרים זה אותיות מי במיצר. זאת כלומר, שתי האותיות האלה, מי? הם במיצר. מה זה מי? אתה לא יודע מי אתה, אתה אין לך זהות. אתה לא יודע שאתה עם, קודם כל. בואו אני אגיד לכם דבר פשוט. כמה אנשים, תגידו לי את האמת, הזכירו, אתם, בשנים הקודמות, אל תדברו עכשיו על השנה או על שנה שעברה, אתם הזכרתם פעם באגדה של פסח לילדים או לאנשים או לא יודע כמה, 30-40 אנשים שמסביב לשולחן, שאתם עם, שאתם אומה? לא. בסדר? כל אחד בעצם דיבר רק על יציאת מצרים, יצאנו וזה, בני ישראל, אתם אומרים להם שנעשה שינוי שם, שהפכנו מפרטים לאומה, שזה בעצם היציאה האמיתית? זה בשביל זה צריך ללמוד. אז לפני 10 שנים, אף אחד לא ידע את זה בכלל. אז רק אם היה לכם חידוש כזה, רק בליל הסדר זה כבר מספיק. נכנסנו פרטים, יצאנו אומה. כן.
למדנו היום בין נלחה לערבית, אותיות הדבש.
כן.
כלומר, אם אני לוקח את החודש, כלומר, השנה הזאת, איזה יום יוצא פסח?
לא, נכון,
נכון, אז העצמאות מתי יוצא?
זה היה משהו של...
איפה היית? לא היית עכשיו?
לא.
בגלל זה.
זה יום ראשון.
בסדר, אז בגלל שלא הייתם, עשינו את כל הסיפור הזה.
השם,
אם זה עם הדמקות,
מה
שם הוויה? בשבוע. שבועות שם הוויה מופיע מחדש. בסדר? אבל גם ביציאת ישראל היה גילוי של שם הוויה בשביל עם ישראל.
אני חושב קודם אמרת שיוסף הוא לא גילה את השם הוויה, זאת אומרת,
היו מכירים אותו, אבל כתוב לא נודעתי להם. לא הודעתי להם, אלא לא נודעתי. כלומר, הם יודעים את השם הזה, אבל השם הזה לא יכול להתגלות. למה הוא לא יכול להתגלות? לא. כי הם לא אומה, כי הם לא עם. שם הוויה לא מתגלה לפרטים, רק לעם. בסדר? זה הסוד. לכן, פישון, מה זה פישון? זה הנילוס, נכון? אמרנו פה, רש"י מזכיר את זה. עכשיו מה זה פישון? איך האריז"ל אומר פישון? מה הוא אומר פישון? פי שונה הלכות. בסדר? זאת אומרת, שבעצם הפה שלי שונה. מה זה שונה?
חוזר
על עצמו, נכון? הפה שלי שונה. מתי הפה שלי שונה?
בפסח.
ומה זה הלכות? הליכה, איך אני הולך בחיים. כלומר, בפסח אני צריך להשתנות, וזה מתחיל מהפה שלי, איך אני מדבר בכלל, על המציאות שלי. זאת אומרת, אם אני לא הפנמתי בפסח שיש לי שינוי דרסטי במוח שלי, צריך לעשות סוויץ', שאני לא פרט אלא אומה, ואני צריך לדבר כאומה, ולא כפרטים דתיים, כן? ולשרת את האומה שלי, אז אתה לא מבין כלום. אז אתה, על מה אתה מדבר ביציאת מצרים? אז כאילו זה היה חג דתי. יש דבר כזה חג דתי? אין דבר כזה בכל הלוח שלנו של השנה, אין דבר כזה חג דתי. לא פחות, יום העצמאות לא פחות לאומי מפסח, ופסח לא פחות לאומי מיום העצמאות, זה אותו דבר. אם זה יעזור לך, כן. כלומר, צריך לשים לדבר על האומה שלנו בפסח. בסדר? שאלה. אם אכן מצרים מבחינת ראש, איך ייתכן שאחיזתה הייתה דווקא באותיות האחרונות בשם אלוהים? מה ששאל צוריאל בכלל, למה בכלל? ולא בראשונות. הרי זה ראש, נכון? אז למה זה לא שולט באלה?
זה ראש
אחורה. אלא שידוע כי שם אלוהים הוא דווקא צירוף מי אלה. זאת אומרת, הצירוף האמיתי זה לא כמו שכתבתי אותו פה, אלה מי, אלא מי אלה. זאת אומרת שבאמת פרו שולט באותיות הראשונות של שם אלוהים.
כן, אבל
בקטינות. נכון. בקטינות. לכן, כלומר שאותיות מי קודמות לאותיות אלה, וכנגד ממחת צירופים, מוח צירופים, שהייתה בהם אחיזה למצרים. זאת אומרת שאסור להחמיץ את המוח. מה אומר רבי נחמן? בליקוטי מוהר"ן, שמה זה פסח, חמץ ופסח? החמצת המוח. אתם מבינים עכשיו? הוא מדבר בקודים, אבל הוא למד את כל זה. הוא אוהב השיעור. טוב. אז כלומר שאותיות מקודמות לאלה, כנגד מוח צירופים שהייתה בהם אחיזה למצרים, נקראה ארץ מצרים גם בשם אחר, ארץ חם. למה קוראים לה ארץ חם? כי זה מוח הפוך. בסדר? ארץ חם. ארץ מוח, זה אותו דבר. זאת אומרת שמצרים נקראת גם ארץ חם, 48. מה רצית לומר?
זה מת כזאת,
היא לאות
חמה,
היא ארץ חמה. כן, אבל זה ארצו של חם.
כן,
זה
ארצו של
אפריקה.
לא, מוח זה לא חיים, זה חיים רק אם יש לו יוד בפנים. אם יש לו חמצן. אם אין חמצן בתוך המוח, אין חיים. בסדר, נכון. אז חייבים מוחים דאבא פה, זה היוד. יוד זה חמצן. בסדר? אז לכן כתוב, בני חם ובני חם, קוש ומצרים. זה הפסוק. בני חם, קוש ומצרים. כלומר, המצרים הראשונים, מי זה? זה קושים. הם שחורים, שחורים המצרים הראשונים. זה לא המצרים שאתה רואה היום.
באמת?
בוודאי.
אז מה זה עם התירוני שאני
שחר חורש? זה משהו אחר. זה לא, לא. אל תירוני כששם אני, עם ישראל שחרחורת, למה? כי רק השתזפתי. זה לא העור שלי שהוא שחור. ששזפת מהשמש.
נכון.
אבל הם שחורים בטבע. זה משהו אחר, זה לא השיזוף. אם אתה אומר לי קושי, אתה שזוף, הוא ירביץ לך, כן?
אבל הם לא היו הפרעונים
מתקנים את עצמם
בלובן?
לא, לא.
חוכמת גוף שלהם?
לא, זה משהו אחר. הם רוצים כאילו להפוך את זה, לרחוץ את זה, ולהגיע למדרגה הזאת.
נכון. אבל לא הצליחו למצוא את הדרך הזה?
יש, יש כמה דברים. כן, מייקל ג'קסון מצא, אבל הוא נהיה הפוך. לא, לא, הגיעו לכל מיני דברים, עשו כל מיני מיוחות וזה, לייט, אתם עושים את זה בסופר פעם, כן, אבל לא הצליח, אי אפשר להצליח, אי אפשר להפוך, זה בדיחה, שוחקים על זה, שוחקים על זה, חזל שוחקים על זה, יחסבון ותהפוך את הקושי ללבן, כן, זה צריך להיות חולי רוח, כמו המסכן ההוא.
שמעתי שאישתו של משה הייתה קושייה, קושית, והוא אומר שאתה אמרת שזה נגד העין הרע, היא הייתה
קושייה,
קושית, היא נהייתה פתאום קושית.
לא, היא לא נהייתה, פשוט הוא קרא לה קושית, כי כל פעם שיש לך ילדה יפה בבית, תגיד לה איזה קושית, זה נגד העין הרע.
אבל היא לא הייתה קושית.
לא. כן, היא קושית הייתה, זאת אומרת שאומרים לנו חז"ל שכל פעם שיש לך ילד או ילדה יפים, שיגידו שהוא לא יפה, תגידו וואי איזה קושי אתה.
אבל איך אנחנו...
דרך אגב, קושית זה בגמטריה יפה תואר. כן, טוב.
קודם כל יש...
טוב, טוב.
נכון, 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 נכון. רק שלא לשכוח, מאיפה זה בא להם הדבר הזה, זה רק כללה מחם. זה כללה, כשהוא עשה את העבירה עם נוח. כן, עם נוח. אז משם הבא העניין. טוב. ופרו חשב שלעולם לא תשוב הגדות וזעיר אנפין, והוא יישאר בבטן אמא אלא, כלומר, מה פרו אמר? אין, אתם כל הזמן אתם תישארו בתוך הבטן, אתם קטנים אתם, אף פעם לא תגדלו. זה מה שאומרים האומות על עם ישראל היום, הם אומרים לנו, אתם תישארו כל הזמן קטנים.
זה נשאר במים
בעצם. נכון, נכון. אז הם חושבים שאנחנו קטנים, אבל אנחנו ברוך השם, מראים להם שאנחנו גדולים. הנה, השבוע הייתה התקפת סייבר על עם ישראל.
משהו.
כן? לא הצליחו. כל האנשים הגאונים בעולם ניסו להיכנס למחשבים של מדינת ישראל. והישראלים מה עשו? לא רק ש... ניצלו את זה,
נפרלו אותם,
לא, צילמו אותם מהמחשב של עצמם. זאת אומרת, הישראלים צילמו אותם, שלחו להם את התמונה, אמרו להם, בתוך כדי שאתה רצית להיכנס אלינו, צילמנו אותך, ואנחנו גם יודעים איפה אתה גר והכל. אז תירגע, זה שיגע אותם. בלי מצלמה, בלי כלום. אתם לא מבינים. זה גאווה לאומית, רבותיי. זה נקרא גאולה. לכן כפר בעיקר וחשב שישלוט לעולם על ישראל למטה, שהם השתקפו, זה אירנפין, נקרא ישראל. והיה בטוח שאין סוף לגלותם ושיהיו לעד ברשותו. ובאמת, ככה אנחנו אומרים, בהגדה, הוא צדק. אם זה היה נשאר במצב כזה, היינו נשארים שם. מבחינתו של פרו, העתיק של ישראל לא קיים, אין עתיד. אלא ההווה גלותי מתמשך לנצח. כל הזמן בגלות, בחיים שלך, כל החיים שלך. אתה בגלות. כן? לא יודע, שבוע אמרתי למישהו, אתה משהו, בבחינה טובה, הוא אומר לי, לא, אני זרד ואני זרד. אז אמרתי, איך אתה רוצה לגדול? אני אומר לך דברים טובים על עצמך, ואתה בעצמך הורד את עצמך. כן? על זה התורה אומרת באופן מכוון, כי איש עלך בנך. מה זה כי איש עלך בנך? מה היא רומזת לי התורה? שיש לי כבר עתיד, שעוד מעט יהיו לי בנים, ושיש לי כבר מי שישאל אותי. זאת אומרת, התורה אומרת לך, תחשוב אופטימי. זה לא אם איש עלך בנך, כי איש עלך בנך. מה זה אומר? ודאות! כי הבן שלך ישאל אותך, אני מבטיח לך, הקדוש ברוך הוא שיהיו לך בנים. הוא ראה בנים לבניך, שלום על ישראל. אתה תחזור לארץ ישראל, יהיו לך בנים. והם ישאלו אותך שאלות. מתקיים או לא מתקיים? מתקיים, הנה אנחנו בעיצומו של תהליך. ארץ ישראל, מדינת ישראל היא המדינה עם הגיל הכי צעיר בעולם. כלומר, אנחנו בעתיד פה. כולם כבר בעבר. דרך אגב, בגמרא אומרים שאומות העולם נקראות עוברות. עוברים, חולפים, ואנחנו
באים,
נצח, ללמד שיש תקווה לישראל ושעוד יבואו הבנים הבונים וישאלו, ותהיה התשובה שבהם דייקה כפר פרו, כן? שבא, כן? לא שבהם, ותהיה התשובה, כן? שבא כפר פרו, דייקה. לתקן את זה. כלומר, בעצם מציאות גאולית שיש בה בנים ובניין. למה פרו בעצם סתר את זה? זה מה שהוא אמר, כל הבן הילות. נכון? תערבו את הבנים. אין בנים, אני לא רוצה שיהיה להם עתיד. ולא עוד, אלא שמדובר בבן הבכור. בני בכורי ישראל, הקדוש ברוך הוא מכריז עלינו שאנחנו הבן הבכור. הבן הבכור עשה משהו כדי להיות בן בכור? לא, שום דבר. הביאו אותו, נכון? סליחה, זה בשבילך. הבן הבכור לא עשה כלום, הקדוש ברוך הוא הביא אותו, אמר לו אתה הבכור, זהו. כנגד הבן הבכור העליון הנקרא ישראל, זאת אומרת המחשבה, הרעיון הראשון האלוהי, שנקרא ישראל, בני בכורי. וכנגד זה באה המכת בכורות על מצרים, כי חשבו לעצמם שהם בכורי האנושות. מה זה בכור האנושות? מה הוא אמור לעשות? להוביל, לתת את צבע, את הגוון לכל האנושות. כלומר, או שאתם מוליכים את ההיסטוריה, או שאנחנו מוליכים את ההיסטוריה. זהו, זה העניין.
היורת השליחות.
זהו, עם ישראל צריך לקחת על עצמו את האחריות הזאת להוביל ולהוליך את ההיסטוריה. אתם רוצים לקחת את האחריות הזאת? או שאתם רוצים לקיים את המצוות שלכם בשקט בבית ולהניח תפילין כמו איזה ילדים קטנים דתיים? ולאכול כשר, והעיקר שבצלחת שלך יהיה בית דין של... זה מה שלא מבינים. אתם רואים אנשים סתומים, השם יסלח לי, סתומים, שעושים פסח לא יודע מה, בנפולי, ופסח בזה, ופסח בזה. העיקר שיהיה לכם בדין כשר בצלחת, והחסה שלך תהיה בלי תולעים. צדיק גדול. מה אתה עושה? מה אתם עושים? הפכתם את התורה לפולחן דתי. העיקר שיהיה לך איזה זמר, איזה קנטור שם. זה טוב, זה שבת ו...
שבת
חזנות. שבת חזנות בפולין, לא יודע איפה. מה אתם עושים? אני מעדיף ילד קטן ששר בקקקק, מאשר חזן כזה שבגלות שם, אני עובר איתו שבת. מה אכפת לי? צריך להבין את זה, צריך להפסיק עם השטויות האלה, אנחנו לא דתיים. דת לא צריכה מדינה, אנחנו לאום, לאום. לאום צריך מדינה. ואומנם כאשר החל התיקון ותהליך גאולת ישראל ממצרים, הנה כיוון שאחיזת החיצונים הייתה גדולה, כן? ומקומת הדעת, זה זהירנטי, והוא עצמו היה בקטנות כיוון שנסתלקו ממנו המוחים, הייתה הגאולה והתיקון קשים ביותר. זאת אומרת, יש עכשיו פער של אורות גדולים שרוצים להיכנס עכשיו, ונולד הצורך הגדול להזיק גדלות ומוכין עליונים במיוחד כדי לבטל כל מה שזר וכל אחיזה שהיא מישראל. בסדר? ובזה גנוז גודל הנס של יציאת מצרים. כי לזה רמפין, ישנן כמה בחינות מוכין. בהתחילה יש לו קטנות ראשונה. מתי זה קטנות ראשון? ברגע לידתו. הנה, עד שהוא מגיע להיותו בגיל 13 שנים. כמו ילד קטן, בצורה שאנחנו יכולים לראות, תסתכל על ילד קטן בבית שלך, תסתכל על זה רמפין בעולם העליון. זה אותו דבר. הוא נולד במוחין דקטנות עד גיל 13. מה קורה בגיל 13 לילד? למה הוא בר מצווה? שאז המוחין שלו הם בסוד לבושים בנסח הוד ויסוד באימא. כלומר, הנה הבר מצווה נתחיל לקבל מוחין באימא, נסח הוד יסוד באימא. זה מה שקבל הבר מצווה. ובתוכם יש מוחין דאבא, נכון? נסח הוד יסוד דאבא. והם הנקראים מוחין דקטנות ודיוניקה. כלומר, הוא מתחיל, יש לו כבר מוחין, למרות שזה מוחין דקטנות, אבל הוא מתחיל. לאט לאט זה נכנס לו. לא. לכן לא קונים לילד תפילים לפני. רק עכשיו נכנסים לו המוחים. למרות שזה התחלה, אז אל תקנה לו עכשיו רבנו תם וכל מיני דברים כאלה. רק שיניח תפילים לפחות. וזה מדבר על רבנו תם. או מוחים באלוהים. אז בינתיים יש לו מוחים באלוהים. אמרנו שמוחים את הדמות, זה מוחים באלוהים. להתחיל את זה. כי הבינה נקראת גם כן אלוהים, נכון? הבינה, השם שלה זה אלוהים, כנודע. ואפילו המוחין דקטנות שמצד אבא, כיוון שאינם גלויים בזהירנפין, אלא רק מלובשים בנצח עוד יסוד באימה, על כן הערתם גם כן היא בבחינת אלוהים בלבד. זאת אומרת, גם מחוכמה, גם מבינה, והכל מה שנכנס לדעת בינתיים בגיל 13 זה אלוהים. אלוהים של פה, אלוהים של פה ואלוהים של פה. למרות שבגדול זה הוויה, הוויה, הוויה. אבל בהתחלה צריך לבנות כלי. איך בונים כלי? שם אלוהים. אלוהים זה דינים, צריך לבנות מידות. כלומר, בר מצווה צריך מידות לפני שהוא מקבל תורה. אז אתה לא צריך להכניס לו. אני זוכר... פעם ראשונה בחיים שלי שאני רואה דבר כזה, זה היה זעזוע, אבל הילד היום הוא גאון, גאון הילד הזה היום, רב גדול בישראל. מה קרה? בבר מצווה שלו, כן? מורי ורבי הרב צוקרמן, באמצע הבר מצווה שלו הילד קם והתחיל לדרוש דרשה. אמר לו תשתוק לך תשב, וליד כולם. למה? אומר לו, אתה לא מבין בכלל מה אתה אומר. מה אתה, העתקת איזה משהו, אמרו לך להגיד מילים. נתן לו שיעור לכל החיים. האמא של הבר מצווה לא דיברה עם הרב צוקרמן שנים. בגלל זה. אבל היום, כשהיא רואה את התוצאות, הילד כבר לא מוציא מילה מהפה ממה שהוא לא מבין. לא סתם מחרטט מילים באוויר. זאת אומרת, הילד הזה קיבל שיעור לחיים שלו. תפסיק לומר דברים שאתה לא מבין, אל תשחק אותה. תהיה אדם אמיתי. אז תפסיקו לתת לבר מצווה כל מיני, לא יודע מה, שיעורים, לא יודע מאיזה עולמות.
הדינים.
הוא מסכם לא יודע כלום, אז תיתן לו דברים בסיסיים שהוא יודע מה הוא אומר. במידה שלו. אותו דבר אתה, תפסיק לחרטט את המוח בסדר פסח לאנשים שיושבים שם, שלא מבינים כלום מהשיעור שאתה למדת פה. מוכין דגדלות, מוכין דקטנות, שמות אלוהים, ושיהיה בריבוע, וזה דר, וזה, מה אתה עושה להם, מסכנים?
עם ישראל.
מה, הם באים לחירות, אתה מכניס להם... עזוב, תפסיק להראות את עצמך, בשביל מי אתה עושה את זה? בשביל האגו שלך? תפסיקו!
הוכחה
זה חמץ, זה בדיוק חמץ, בצורה אחרת. אז תדבר בגובה שהילדים יכולים להבין שאנשים איתך. למה? כמה אנשים למדו בישיבה של בסדר פסח, מסכנים? הרוב האנשים הם אנשים פשוטים, אבל הם צריכים לצאת עם כלי ביד. אז תן להם כלי שהם יכולים להשיג. אל תגיד להם מילים למעלה, כי הם לא מבינים כלום. בסוף יוצאים אומרים, לא יודע מה מבלבל את המוח עם כל הדברים האלה, וכל מיני שמות וכל מיני גמטריות. לא מעניין אותי בכלל.
גם אנחנו
חיים בספר טלפונים יש מלא גמטריות, אני יכול לעשות לכם הכל מהכל. זה לא תורה, לא ככה עושים תורה. גמטריה זה רק דובדבן. אל תגנו שיעור על גמטריה. כן. פרו, כן.
הוא היה חכם,
כלומר, מי בעצם, זה סוף השיעור, מי בעצם הורג את פרעה בסופו של דבר?
הוא,
הים שהוא חשב. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. למה לא על הים ועל שפת הים? כי בחיים שלך לא נכנסת לים, אתה חשבת שנכנסת לים. זה רק שפת הים. אז התורה מדייקת. זה לא שהוא מת בים, הים לא רוצה אותו בכלל, זורק אותו החוצה, אומר לו, אף פעם לא היית בפנים, רק על שפת הים אתה. והנה אני עומד על היאור, מה אומר לו יוסף? על שפת היאור, תפסיק לבלבל את המוח, אף פעם לא היית ביאור. אתם מבינים? זה אותו דבר. בלעם כל הזמן אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, יוסקה ובקה. תשימו לב מי מתגלה אליו, ויקר. אלוהים לבלעם בלילה. והוא אומר כאילו הוויה. אתם שקרנים. זה אנשים שמראים את עצמם כאילו הם כבר. והיום אנחנו חז ושלום יכולים ליפול במלכודת הזאת. אתם ואני. צריך להיזהר מאוד. לא להראות שאתה יודע כאילו אתה יודע רק כדי לעשות רושם על אנשים מסביב. לא עושים ככה, זה סתם אגו, זה גאווה. אסור לעשות את זה.
אז אני בלעם יוצא.
בוודאי, חז ושלום, אל תשחק את המשחק הזה. אתה בין אנשים שיודעים, אז תדבר. אבל אם אתה עם אנשים שלא יודעים את המונחים האלה, אל תכניס להם את זה, אתה סתם מגעיל אותם. אתה מרחיק אותם.
אבל זה אותו דבר, אני אעשה
אין
אחיזה במי, אם
יש לנו אחיזה במי, אנחנו לפרעו, אם הייתה באמת אחיזה במי, כן, כן. כי הוא לא אומה, הוא לא אומה, הוא לא יודע מה זה אומה, הוא לא יכול בחיים שלו להיות אומה.
הוא ראה את עצמו כדי
אינדיבידואל. זה אוסף של פרטים, רק עם ישראל נקרא אומה. שאנחנו לא אוסף של פרטים, אנחנו בריאה אלוהית, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו אומה, הוא לא חשב אותנו פרטיים, הוא חשב אותנו אומה, הוא חשב אותנו לאום, הוא תכנס אותנו לאום.
את הסדר של פסח, זה לא במובן. זאת אומרת, אולי צריך להסתדר כבלבל עם כל הדברים האלה שהם מאוד דתיים היום. זה פשוט לחיות כאומה רגיל.
נכון. זה מה שעוד מעט ההגדה של פסח החדשה תהיה. כלומר, ההגדה של פסח של היום היא הולכת להיות לתפוס רק דף אחד. אתה יודע את זה, נכון? כן. איפה הפסוק שאומר חי השם, כן? לא יאמר עוד ברוך השם אשר הוציאנו מארץ מצרים. הנביא אומר את זה. זה ממש אתה שואל עכשיו. אנחנו כבר לא נדבר על יציאת מצרים בהגדה של פסח הבאה. כלומר, עוד מעט צריך כבר לכתוב הגדה חדשה. חבל לא להשקיע בהגדות יפות של פסח. זה הגדה שהולכת להתבטל. כלומר, כל ההגדה של היום תתפוס דף אחד. אנחנו נגיד, ארמי עובד אבי, זה ההגדה הראשונה. אחרי זה, ויוציאנו השם ממצרים. זה נגמר כל הסיפור של היום, לא כבר נזכיר שום דבר. וכל שאר הדפים בהגדה החדשה יהיו
עלינו היום.
על גאולת היום, על יום העצמאות, על הכל. זה מה זה כתוב, אני לא ממציא כלום, זה נביאים כותבים את זה.
למה לא
עושים
את זה
כבר? יפה, זאת השאלה, אז צריך עכשיו
בעזר לכם. צריכים
אנשים, שאלה מצוינת, צריכים רבנים אמיתיים. זהו, תחבורה לאומית, צריך להפסיק לבלבל את המוח לאנשים כאילו אנחנו דתיים, כאילו אנחנו דת, ותראה מה זה גורם לחילוניות במרכאות, נמאס להם כבר מזה.
היא מתפתחת.
זה לא בגלל שהיא נגד התורה החילוניות, היא נגד הקטנות הזאת. שהפכו לנו את התורה לשיעורים כלדברי תורה של מלכה בערבית.
כי זה צפוף לנו.
זה קטן, זה לא, הוא מרגיש החילוני שזה לא... זה לא מחזיק, זה לא זה. הוא יודע שזה גדול, שזה ענק. נתתי שיעור השבוע בתל אביב, באוניברסיטת בר אילן. זה היה שיעור ככה שפתאום נולד, רק לצעירים כאלה מהאוניברסיטה, ישראלים, בעברית. כן? הבאתי להם את המונחים האלה, חילונים, לא דתיים, כן? אין, לא היה דתי אחד. הם אמרו להם, מה זה התורה הזאת? מאיפה זה בא? אמרתי להם, רבותיי, זאת התורה האמיתית. אתם חושבים שאתם נגד התורה, זה לא נכון, אתם נגד הדתיים של היום. ואני אגיד לכם, בשקט בינינו, גם אני. אני לא סובל כבר את הדת. נמאס לי כבר מהדת הזאת. בואו נחזור ללאומיות שלנו, בואו נחזור לתורה האמיתית, איך שהקדוש ברוך הוא רצה אותה. למה אתם מגמדים את הכל? למה אתם משחירים את הכל? אם אין לך את ההופעה החיצונית הזאת, אתה לא שייך? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה נולד כל הדברים האלה?
נגלות.
אז מזה צריך לצאת. גם זה יציאת מצרים. אבל כשאתה אומר את זה היום בפורום דתי, רוצים לאכול אותך. רוצים לאכול אותך. אומרים איזה הוא משוגע. כי הם לא מבינים לאן אני רוצה להגיע. הם חושבים שאני נגד. אני אומר להם, לא, אני מקיים את התורה ואת המצוות, אבל אני לא דתי. הם לא מבינים. זה לא תופס להם במונחים. ובשביל זה צריך ללמוד. לכן בתוכם לגושי אחד בא, אומר לי אשתו, הייתי גם בשבע ברכות השבוע. כן, כל יום היה לי איזה שניים, שלושה דברים. היה לי בשבע ברכות, הבחור חילוני במרכאות, והאשתו דתייה. אז כל הזמן אמרתי, כאילו, תכניס לו איזה תורה, תכניס לו תורה. אמרתי לו, תפסיקי כבר, אני אנטי דתי אני. אז הוא משתכל ואומר, או, זה חבר שלי! אני רוצה ללמוד איתו. כך הוא אומר, אם כזה אני רוצה ללמוד. אמרתי לו, נו, בוא נלמד במכון מאיר. אומר לי, יאללה, דפת לי ככה. אומר לי, אני אבוא ללמוד. למה? כי פשוט אמרתי לו שזה גם אני נגד זה, זה לא התורה הזאת. תפסיקו כבר עם זה. זה מושך אותו. טוב, אנחנו, יש לכם הרבה עבודה לעשות לבד.
לא,
תלמדו את זה. אתם צריכים לעבור על זה, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי בסמס. יש לכם פה הכל, על כל הבנים, על הצלמים, איך נכנס הצלם, הלמדמם של הצלם, ואחרי זה הצדיק של הצלם, לפני הלמדמם, וכו' וכו', גדלות ראשון, גדלות שני, ממד הצלם, עדיים, שדיים, יש כל הגוף וכל מה שצריך, כן? אלוהים דהיים, כן? עבצד מבן, וכל השמות, זה הופך להיות מאוד 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 טכני, אבל זה מאוד עמוק, תלמדו את זה, לפחות זה יישאר לכם, שיהיה לכם גם כן בעזרת השם בעניין. יש גם כל השמות, הקדתם, זה שמות של האותיות שלפני י' כ' ו', הרבה הרבה דברים יש.
עכשיו שאלה תכלית של הסדר.
כן, כן, הקדתם.
איפה מכניסים את הכל?
יש הכל פה. אי אפשר. הנה, יש כך פה, למטה. אם את לא מבינה, תשאלי. הכל שמה, למטה.
איפה מכניסים את הכל החמישי תכלית?
תכלית שסיימת את הכל?
אבל אסור לשתות אחרי התיקומן.
בסדר, אני אצא התיקומן.
אז אתה אומר לך לאכול אחרי הפיקומן. מים, אבל לא יין.
עדיף להישאר עם הטעם. יש מחלוקת על זה, אבל לא חשוב.
יש מחלוקת?
כן, אבל אתה יכול לשתות. אבל תברך בורא בריאה גפן.
כי כבר בירכת ברכת המזון.
מזל טוב,
אני מגיע לבית החולים לניאדו, אני רוצה החוצה, אני רואה איזה מישהו ככה.
בטיני.
מה זה? אז אני אומר לו, בגלל חמצת טוב, הוא אומר, כן, החבר שלי נולדה רב. אז אני אומר לו, כן, גם לי נולדה נכדה. הוא אומר, איפה אתה?
ניסה שלום לביקטור מפקד בו.
איזה יופי.
Thank you.
אני כבר לא עובד עם רשימה, לא, אין לך. מה, את שולחת את כל ההחלטה הזאת?